עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה נשמע?
לא משהו.
טוב. אוקיי. קודם כל, תנחומנו למשפחות.
כן.
והחלמה מהירה לפצועים. בואו אולי נדבר, שר, תעלה את אלברט טל, אפשר אולי עכשיו נקפוץ לרמב"ם, נשאל מה מצב הפצוע, מה אתה אומר בן?
בבקשה.
יאללה. ננסה, בלי נדר, בלי נדר.
מתקשר. ועד אז, מתקשר.
כן.
אי אפשר לא להתייחס למאומת הרשתות, גם הקטע, אתה יודע, המחתרתי, שכל אחד יודע, והם כן חולצו, והם לא חולצו, והם נהרגו, אבל הם חיים, וגם לזה שזה גם מוסדי, זאת אומרת, זה גם אתרי אינטרנט, זה גם חברי כנסת. מה קרה לאנשים? תגיד לי, מה? משפחות תלויות על בלימה. תסתמו את הפה שלכם, פשוט.
כן, טוב, מר, אתה יודע שכולנו מעבירים וואטסאפים מה המצב, נכון? כאילו, ברשת הכל רץ. כל מי שיודע מעביר מה המצב, אני מקבל מהדולות, מה שמעת, מה אתה יודע, מה קרה, מה זה.
אבל, ולכן אני מבדיל בין וואטסאפ הפרטי, שגם זה לא... תשמע, כן, אנחנו יכולים לגלות קצת אחריות. אבל עזוב, וואטסאפ פרטי זה וואטסאפ פרטי. יש אתר 0404, שאלה את השאל ששני הטייסים נהרגו שעה ורבע לפני שזה הותר לפרסום. אני לא בטוח שהמשפחות ידעו כבר, והמקורבים ידעו כבר. יש שני חברי כנסת, דבר והיפוכו. אחד רם בן ברק, שהודיע מעל הדוכן שהוא ביצע לחברי כנסת על האירוע, והודיע ששלושה חולצו בשלום, שזה לא בסדר. אבל קצת יותר גרוע מזה, זה מיודענו דוד אמסלם, שגם שעה ורבע לפני שזה הותר לפרסום, הספיד אותה מעל הדוכן. מה זה הדבר הזה? היה, אגב, דובר צהל כבר גינה את הדברים האלה בצורה מפורשת, אבל בזמנו הושגו הבנות, לא מתחרים, אין תחרות, לרוץ לספר לחבר'ה הישראלי הזה, אפופו אברום בורג שהספיד את אמנון רובינשטיין, שחי ובועט בינינו עד 130 שיהיה לו, גם היום, וזה לפני 20 שנה, הוא כבר הספיד אותו בזה, בנאום, כאילו עם שמו, חבר'ה, תשתקו רגע. לא?
כן.
שאתה לא איתי.
אני איתך? כן. אני חושב שזה מובן מאליו.
אם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע, היום אנחנו גם, אם יהיה לנו זמן, גם נעשה על זה אייטם, זה... אנחנו מתקרבים ל-25 שנה, כמה זה לאסון המסוקים?
25 שנה.
ואני, זה קטע, זה קטע שלא הייתה...
תגיד, אם יש לך שקיעה בעברית לתקן אותך או לא לתקן אותך? אתה אוהב שמתקנים אותך או שאתה לא אוהב שמתקנים אותך?
אם היא שקיעה בוטה, כן.
יש אנשים שאומרים לי שאני נודניק, שאני כל הזמן מתקן בעברית.
בוא, נהיית עכשיו גם אבשלום קור, אבל תקן, קדימה, מה?
לא, מסוקים, לא מסוקים. מטוסים ומסוקים, בגלל שבמסוק זה מן הסק, אמנו נופלת.
אופה, יפה.
כן.
כן, כן, אני דווקא בעד זה, אני אוהב מאוד את השפה שלנו. זה מזכיר לי, אבל זה אירוע שלא הייתה עליו שליטה. אתה זוכר את אסון המסוקים, אני לא אשכח אותו בחיים. שידרתי והכל. בקיצור, אתה זוכר שבמקרה שהמצלמות טלוויזיה הגיעו והתחילו לצלם שם את ההריסות, צילמו קידבג עם שם?
כן, זכור לי משהו, כן.
היה אירוע כזה, וזה השם של חייל שנהרג. כן. עכשיו, איך תשלוט על זה בשידור חי? ואז היינו גם אחר כך נכנסנו לאינטיפאדה השנייה, ואז אתה זוכר שהתחילו בצילומים חיים שאתה לא יודע לשלוט, לטשטש.
כן.
גם זה, אם זה גופות, וגם אם זה קיטבק של חייל, שעד לפני דקה היה, ועכשיו הוא כבר איננו. זה, אז על אחת כמה וכמה, כשאתם אנשים, או חברי כנסת, או עיתונאים, אז יופי, אז זה אתר הראשון שחשפנו, באמת, על זה לא מתחרים.
כן, טוב, אני זוכר שסבא שלי נפטר באותו יום. זה מה שאני זוכר באסון המסוקים. 25 שנה. טוב, בוא נפנה לפרופסור מיקי, דוקטור מיקי אלברטל, מנהל בית החולים רמב"ם, שלום.
שלום וברכה.
מה שלום הטייס?
זה לא אחד מהטייסים, זה איש חיל הים. בכל אופן, הוא בסדר, הוא בהכרה מלאה. נמצא עם משפחתו, הוא יציב לחלוטין, יש לו עדיין איזה פגיעה אורתופדית, אני מניח שהוא יצא הבוקר מהמחלקה לטיפול נמרץ ויהיה מאושפז במחלקה אורתופדית.
מה קרה לו?
אחד, הוא היה בתוך המסוק בזמן ההתעסקות.
כן.
הוא גם היה זמן לא קצר בתוך המים הקרים והיה לו היפותרמיה.
מהקור.
מהקור, כן. ונוסף הזה גם כן מים שהיו מלאים בדלק סילוני. והוא גם נחבט ויש לו כל מיני חבטות ופגיעה אורתופדית, אבל הוא בסך הכל בסדר גמור, יציב לחלוטין, הוא הגיע בהכרה מלאה.
זאת אומרת, חל שיפור מהמצב שבו הוא הגיע ולעכשיו, אני מבין שחל שיפור משמעותי, והוא בעצם עוזב את טיפול נמרץ למחלקה הרגילה.
נכון.
הוא קפץ מהמסוק או שהוא היה בתוך המסוק שהוא פגע במים?
לא, מה פתאום, לא קופצים המסוק, זה לא כך טוב. לא, הוא היה בתוך המסוק בזמן שהמסוק פגע, זהו, פגע במים, ואז הוא נחלץ החוצה.
פשוט הוא לא טייס, אז הוא לא היה מקדימה, הוא היה מאחורה, ואז לכן הוא ניצל, זה העניין?
בוא, אני לא חוקר תאונות טיסה, ואני מניח שחיל האוויר יהיה לו את המענה יותר טוב מזה ממני. אתה יודע, תמיד אומרים איפה לשבת במטוס, אז תמיד לשבת במקום שממנו ניצלים. מה המקום הזה, אף אחד לא יודע. אתה יודע, אין לזה חוקים.
הוא אבל מדבר, מתקשר, מספר.
לגמרי, לגמרי. מהרגע הראשון שהגיע לבית החולים, אחרי שהוא חולץ על ידי השיטור היומי, והובא פה על ידי מדה, הוא מיד דיבר מהרגע שהוא הגיע לפה.
הוא יודע ששני חבריו לא איתנו כבר?
כמובן. כמובן, אירוע מטלטל, לא פשוט בכלל.
טוב, פרופסור מיקי אלברטל, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, ושרק דברים טובים.
אגב, מיקי?
כן.
אם אנחנו כבר איתך, יש חדש בעניין האומיקרון בבית חולים?
לא, אנחנו עדיין, לשמחתנו הרבה, התחלואה של החולים בבית החולים היא נמוכה, יש כרגע רק 5 מאושפזים, עם קורונה, חלקם עם אומיקרון, וזה מה שאנחנו רואים כרגע בתוך בית החולים, ואנחנו כמובן מתארגנים על כל תהליך החיסונים.
אוקיי. פרופסור אלברטל, תודה.
בבקשה, יום טוב.
תיסגר על זה אם הוא דוקטור פרופסור.
לא, זהו, אני חשבתי דוקטור, אבל שר התקן אותי שהוא עלה בדרגה, הוא כרגע פרופסור.
יפה שהוא לא תיקן אותך, אני לא אומר את זה בצחוק. אגב, כדי לסגור את הפינה של הטרפת והטלטלת והרשתות סביב הדבר הזה, אם אתה חושב שמתנגדי החיסונים, הבוטים, אני לא מדבר על הרוב, שאתה יודע, יש אנשים שנגד הכפייה ואין לי בעיה איתם, אבל יש לי פה רשתות, קבוצות וואטסאפ של מתנגדי חיסונים, שזה כמובן התאונה, כמובן בגלל שהם קיבלו 3 חיסונים.
דרצני.
נשבע לך, אני אשלח לך בפרטי. אנשים מטורללים, נקודה סוף, זהו.
טוב, היה בגלל שזו התקפת סייבר על שנתיים למות
קסם
סולם, קסם של בחור.
היא לקחו מאיתנו.
עוד דבר טוב שטראמפ עשה. אתה רואה?
וראית שעשה, אבל נשיא איראן ראיסי דורש, אומר ככה, עד שטראמפ לא יוצא להורג, אנחנו ננקום במערב. לא, זה לא כך מצחיס.
מת על השכונה שלנו.
נכון?
כן. מה חוץ מזה, מה...
עכשיו איך מתחילים להריב עכשיו, אחרי כל הדבר הזה?
בוא נראה...
תנסה, בוא ננסה.
אתה רוצה...
טוב, אז...
טוב, נו, בוא...
דודי אמסלם, אין כמו דודי אמסלם
להוציא אותם. בוא, דודי, כדי לפצוח, אתה יודע,
בכל זאת. אני מודיע, אומר לך, התלבטתי, אני התלבטתי, אני לא הבאתי את האינסרט, אני חושב שצריך להפסיק להשמיע את הבריון הזה, אבל יש לנו את זה, נכון? שר אומר לי באוזניה שיש לנו את זה. אז אני לא יודע, אם אתה רוצה לשמוע איך הוא מדבר ליושב ראש הכנסת,
אבל בתנאי ששומעים גם מה יושב ראש הכנסת אמר.
אני לא יודע מה, מה זה משנה מה הוא אמר? מה? הוא לא דיבר אליו ככה בוודאות.
טוב.
אתה יודע, אתה יכול מאוד לא להסכים, אתה יכול למתוח ביקורת קטלנית ככל שיהיה, אבל הבן
לא,
אדם
חייב שקרה, לקלל. מה שקרה, תקציר הפרקים הקודמים, זה שדודי אמסלם הגיש עתירה לבגץ, בגץ דחה אותו, שאמר לו שאין לו זכות עמידה, שזה היה אירוע די חריג, בגלל שסוף סוף הגיעו שופטים שמרנים, אז הוא נפל בדיוק על דודי אמסלם, אז השופטים השמרנים אמרו לו, אין לך זכות עמידה, אחרי שמלא עמותות מהשמאל וכל מיני כאלה כן מקבלו את זכות עמידה, אז דודי דודי אמזלם חטף את הג'ננה ואמר שהשופט הוא שיקור. ואז אתמול עלה מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, ואמר שבשם הכנסת הוא מתנצל על הדברים של דודי אמזלם, ואז דודי אמזלם ענה לו כך.
מי אתה? אתה מטיף בשער? באיזה זכות אתה מדבר בכלל? מה אתה? אתה מצנזר את חברי הכנסת? בשם מי אתה מדבר? אתה מקסימום יכול לדבר בשמך בתנאי של לפיד נאשר לך. אתה מדבר בשם חברי הכנסת על מה? על סוגיה שלא קשורה לכנסת? אתה לא מתבייש? תראה את החיוך שלך. תראה מה חושבים עליך בחוץ. הפכת להיות מגלומן. תראה, לאן הגעת? אתה מזכיר לי את המנהיג הצפון קוריאני.
אתה דווקא עזרת לי, זאת אומרת, אני חשבתי מי יודע מה מיקי לוי עשה, לא, מיקי לוי עשה על יושב ראש הכנסת הדבר הנכון. עלה להתנצל בשם הכנסת, הוא צריך להתנצל בשם הטעם הטוב.
לא בטוח שזה, אתה יודע, הוא מתנצל בשם הכנסת. מה זה מתנצל בשם הכנסת? זכותו של חבר כנסת לבוא לדוכן, בסוף אתה יודע, אלה נציגי הציבור, הוא זכותו להגיד, הוא עולה והוא אומר את דעתו, למה מיקי לוי תופס פה איזה אפוטרופוס? בוא, גם מיקי לוי לא היה חק מספר אחת, אתה יודע, חנה בבלי של החברי כנסת, כשהוא היה חבר כנסת, בהתנהגות שלו בוועדות ובמליאה, נכון? אז כאילו, בוא, טולקו.
תשמע, איזה, אינון, אתה, אני כבר יודע לקרוא אותך, כמו פסיכולוגית, אתה הרי לא מאמין במה שאמרת. אפשר למתוח ביקורת, אני מתכנן פה היום למתוח את האימא והאבא והסבתא של הביקורת על שופטת מסוימת, שלדעתי לא יכולה להיות שופטת עוד דקה, אתה יודע למי אני מתכוון. אבל מה שהאיש הזה, בריון הקסקסים המסומרים והמגפיים עושה, זה מגדף. לקרוא לשופט, אגב, ימני ושמרן, שאתם מיניתם, וטוב שכך, אני מאוד שמח שהעליון היום הוא מאוזן, לקרוא לו שיקור שבשתה בקבוק וויסקי והזוי שלא יעבור מבוא, אגב משפטן מבריק בזכות אמסלם, למדתי קצת מי זה המינץ הזה, מה זה הדבר עכשיו לקרוא לשבי ראש כנסת? תן כבוד למוסד שאתה חבר בו, למוסד, תגיד מיקי לוי אתה טועה, ההתנצלות שלך לא מייצגת אותי, בשביל מה סמרטוט? בשביל מה?
אני לא קרוע, אני לא קרוע. אגב, אתמול מיכל שיר קרא לחברי כנסת מהליכוד סמרטוטים. למה כשמיכל שיר קוראת סמרטוטים זה בסדר, וכשדודי לוי אומר סמרטוטים זה לא בסדר, מה ההבדל? שהוא מדבר במבטא מרוקאי כבד, והיא במבטא אשכנזי בולט.
אתה יכול ללכת, אפילו למדת למיכל שיר, מנהיג מפלגתה, לפני שנפטר.
כן, היה לו את נאום הסמרטוטים בזמנו.
נאום הסמרטוטים מאוד מפורסם בזמנו, על דליה איציק יושבת ראש הכנסת. אז סמרטוט שעומד as is, כשאתה מכנה פוליטיקה יריב, אז זה עובר. אבל כשאתה מכניס את זה, אני חושב שזה עובר, אתה יודע, לא תמיד. כשאתה מכניס את זה לקונטקסט, הרי בן אדם באמת מתקשה להוציא מילה שהיא לא גידוף.
זה לא מדויק, זה יותר האטיטיוד, זה יותר המבטא, כן? המנגינה של דודי אמסלם שלא מוצאת חן בעיניך. אבא, מי אתה שהוא אומר? כי מיכל שיר אומרת, אתם עד מתי תהיו סמרטוטים של נתניהו, זה לא נראה לך נורא, זה נראה לך בסדר, אבל היא אומרת סמרטוטים. ואם דודי אמסלם יגיד, מי אתה סמרטוט, אז זה יראה לך נורא. צריך לעשות האמת, מה לאפשר לעשות?
לא, זה לא אמת.
אגב, אני מארח הערב את דודי אמסלם בפטריוטים, הוא יהיה בפאנל. אתה יכול להסתכל.
אגב, הוא מתארח אצל רמי בן יהודה, אולי תצרף גם אותו, תהיו מושלמים שלושתכם. תקשיב, זה לא נכון. יש הרבה חברי כנסת שמועדים, אתה מועד פה, אתה מועד שם, על המילה סמרטוטים אפשר להתווכח. הוא מקלל ומגדף, מנצל את החסינות הדיפלומטית שלו, תובע תביעות דיבה אחרים. עכשיו הוא תבע את 12 ואת המרקר, על איזשהו ציטוט שהוצא, הוצא מהקשרו, באותו נאום מפורסם, גם כן באירוע של רמי בן יהודה. הוא נציגו של רמי בן יהודה בכנסת. זוב רגע, בואו נרד מהוויכוח על אם הוא שונה ממיכל שיר. אתה חושב שהוא מוסיף לליכוד מנדטים, לנתניהו?
מי, דודי?
דודי.
כן.
אוקיי.
כי יש אנשים שמזדהים איתו. אני לא אוהב את השפה הזאת, אני גם לא אוהב את הקטע הזה, באופן אישי אני לא מתחבר לזה. אבל דודי אמסלם הוא בחור מאוד אינטליגנטי, מאוד חכם, מאוד מבין סיטואציות. נכון שאני לא קרוע, אגב, מהקטע שאתה אמרת, הוא בניגוד למיכל שיר שאמרה סמרטוטים, אני לא זוכר איזה מילת גידוף שהוא אמר שם. מה הוא אמר בקטע ששמענו? מה הוא אמר? מי אתה? מה אתה? את מי אתה מייצג? מה הוא אמר? שישמע, בוא, אין לי בעיה לשמוע את זה עוד פעם.
לא, לא, לא,
בוא תגיד לי, תגיד לי מה הוא אמר, שכל כך הזדקת. אסקופה
נדרסת.
המנגינה, אסקופה נדרסת, אז הוא אמר אסקופה נדרסת.
נשמה שלי, הוא אמר גם שוטה הכפר.
נו, אתה לא אומר שוטה הכפר?
קודם כל, אני אומר את זה בתוכנית רדיו פרועה. ואני לא נבחר ציבור, ויושב ראש כנסת, אני מזכיר, הוא אחד
מסמלי... שוטה הכפר? זה מה שמפריע לך?
מפריע לי כל החבילה. התנועות גוף, התרבות... תסתכל עליו.
זה מה שאני אומר, זה מה שמפריע לך.
נכון! נכון, כי גם ההתנהגות האנושית, הבן אדם הוא נבחר ציבור, הוא צריך גם לתת סוג של דוגמה.
אבל זה מה שאני אומר לך, מה שהוא מייצג, אתה לא אוהב את האנשים שהוא מייצג, את אלה עם התנועות גוף, ואת אלה עם הסגנון דיבור הזה, זה מה שאתה לא אוהב, בגלל זה אני אומר לך, הוא מייצג סנטימנט מסוים, והוא בחור אינטליגנטי, ואת זה אתה לא אוהב, כי הוא לא כילל, הוא אמר אסקופה נדרסת, תסכים איתי עם כל הכבוד של להגיד אסקופה נדרסת, ושוטה הכפר, זה דברים שלגמרי לגמרי עוברים בתוך הבליל של הכללות שאנחנו שומעים שם בכנסת או בכלל בשפה שלנו ביומיומית, ואתה מעלה את זה כאילו מה הוא אמר, מה הוא אמר, מה קרה?
ינון, יש, קודם כל אתה עכשיו, כרגלך בקודש הופך אותי עכשיו לגזן, אני המיליה שהוא בא ממנו, אני בא מאותו מיליה. דודי אמסלם היה, אנחנו שלישייה, בני אותו גיל. דוד ביטן היה פעיל בצעיר בסניף הליכוד בראשון, אני בחולון ואמסלם בירושלים, ואחר כך גם מצאתי את עצמי באותו גדוד מילואים עם אמסלם, הוא היה רסאפ הגדוד, אין תפקיד שמתאים לו יותר מרסאפ הגדוד. אני בא מחולון, אני עד נישואי הראשונים עוד דיברתי בזכר נקבה בעברית, אני יודע שקשה להאמין, בטעויות, ואני לא מתייפייף על אף אחד, ואני לא גר כמוך ביהודה מקבי.
לא גר ביהודה מקבי, לא, גר בבבלי.
כמטאפורה, בבלי, אני אומר לך שהוא נבחר ציבור, האיש הזה היה שר, הוא לא יכול לעמוד מול, אתה יודע, הוא במרחק של מטר מיושב ראש הכנסת, מסמל שלטוני, בבית המחוקקים היהודי היחיד בעולם, ולהגיד לו שוטה הכפר, ולהגיד לו סמרטוט, ולהגיד לו מנהיג צפון קוריאה, הוא יכול. אבל זה, ואף אחד אחר לא עושה את זה. אף אחד אחר, ואם נשפת, ואת יודע, ושיקור, להגיד לשופט עליון שיקור, אגב, מי שמכניס וויסקי למליאה זה דודי אמסלם, לא דוד מינץ. איזה מין דבר זה?
אני חושב ש...
אני אומר, את יודע מה, תמשיכו לחשוב ככה.
בסדר.
אני חושב שזה מבריח הרבה אנשים.
סבבה.
זה מבריח הרבה אנשים, תדע לך.
בסדר גמור.
לא כולם ביביסטים.
יכול להיות שזה מבריח, ויכול להיות שזה מחבר. בסוף זה, יש פה משהו, איך אומרים על מזרחים, אותנטי. זה אותנטי, זה אמיתי. ועדיין, עם כל מה שהבאת, עם הסינק שאתה הבאת פה, אדוני, לא הייתה פה שום כללה, לא היה פה שום תינוף, הוא דיבר מילים שלגמרי לגיטימיות להגיד אותם, והוא מחה נגד זה שמיקי לוי, ואגב, הנה, כותבת לי קרן ברק, כן, אתה הבאת פה את קרן ברק כאיזה טענה מסייע לאיזה משהו,
אני לא יודעתי כלום, אתה מעליל עליי עוד פעם, גם את האינסרט לא רציתי להביא,
היא כותבת לי, מיקי לוי הוא מחולל הנזק באירוע הזה, הוא ניצל את המקום שהוא יושב עליו כדי לתקוף את דודי, היה צריך לעלות לדוכן הנועמים, לא מכיסא היושב ראש. אז יש פה ויכוח, וזה לגיטימי לזה, אבל לא כל דבר שדודי לוי אומר, לעשות ממנו כאילו עכשיו, הוא החריב את המדינה, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי איזה ציוץ של אריה עמית אתמול, אתה ראית מה הוא צייץ אתמול?
לא נשמה, אני לא, יש לי עוד כמה דברים לעשות חוץ מלראות מה מנדה הוא צייץ.
תקשיב, אתה חייב לשמוע מה הוא צייץ אתמול, איפה זה, הנה ככה אריה עמית צייץ. שמעתי עכשיו את השיר קום והתהלך בארץ שכתב יורם תיארלב והלחין יאיר קלינגר בביצוע של להקת פיקוד צפון עם הסולן המקסים יהודה אליאס. צפו לי זיכרונות של אז, ואז חשבתי איך הארסים והארסיות המושחתים והמושחתות, גם בכנסת, גם בממשלה וגם ברחובותינו, הרסו את המדינה שאני כל כך אוהב, באסה. אתה מבין? זה מה שנקרא ישראל הראשונה שאינה מודעת לישראל הראשוניותה.
כמובן שאני ממש, אבל ממש לא מסכים. אתה מנסה להפוך כרגיל. לא יודע, נעלם, איך קוראים לו? הדוקטור נעלם קצת, לא יודע איפה הוא.
הוא כותב ספר, אני חושב.
יופי, זה רק מה שחסר לנו. אז אתה ממלא את מקומו. אני לא סולד ממזרחיות, כי אני בעצמי גדלתי ונולדתי לאמא מזרחית, וגדלתי כל חבריי.
דיברתי עליך, דיברתי על אריה עמית.
לא, אתה, לא, לא, עזוב עכשיו, אריה עמית, נו, עזוב אותו רגע. אנחנו מדברים עכשיו, אתה ואני. אני סולד מבריונות. אני סולד מהתנהגות כוחנית, אני סולד מכללות, אני סולד מהתנועות ידיים, למה אתה מייחס את זה? זה שרק שמזרחים? העיניים מזהות הימים, הקצף בפה. אגב, עכשיו אנחנו לוקחים במקרה את מה שהוא אמר אתמול ליושב ראש הכנסת. הבעיה הייתה המיקום, ולמי אתה אומר את זה? זה יושב ראש הכנסת, זה האזרח מספר 2 בישראל. עבד נרצע, שוטה הכפר, הסקופה נדרסת, סמרטוט. די כבר, מי אתה בכלל?
יאיר לפיד קרא לנו צאצאים של יגאל עמיר, בוא, אתה יודע, יותר, קצת יותר גרוע משוטה הכפר, כן, צאצאים של רוצח.
יאיר לפיד, מתי, מה, תשמע, שולחים לך עכשיו, בסוף יאיר לפיד הוא זה שאמר לדודי אמסלם.
כן, שולחים לי, אני רואה מישהו שולח לי, יאיר לפיד קרא לנו צאצאים של יגאל עמיר. אני ישר פולט, אני מסרים, אני רק יושב פה כפרזנטור.
יאיר לפיד לא קרא לך ככה, והוא אמר, מה שאני זוכר שהוא אמר, שבכנסת נמצאים ממשיכי דרכו של כהנה, וזה נכון, זה אפילו בהגדרה, אבל תשמע, נמאס לי מדודי אמסלם. בוא, אתמול עשיתי את זה בצורה מאוד מאולתרת, ובכל זאת, לאור דרישת הקהל, אפרופו זה שאתמול ביקשת, ונוע תשמיע לי את נתניהו, אומר פעם אחת סגר, בואו נשמע את כל האינסרט.
לצערי, בנט מוביל אותנו לסגר.
אז איפה נעשה את הסגר? נו, אז החגים של היהודים, זה לא נורא.
אנחנו הולכים לסגר, כפי שצויץ באינוניוז, עוד ב-14 ביולי.
והכל יבוא על חשבון סגר בחגי תשרי.
גם התסריט כבר ידוע מראש, אז יהיה סגר בחגים, ולא נחגוג עם המשפחה, ולא נלך עם הסבא וסבתא ועם ההורים בחג.
הנה, אין חיסונים, והכל סבבה, הכל כיף, נהדר לנו, איזה נפלא. אז
הגענו לרגע שהיום אנחנו, אין לנו חיסונים לחסן את מי שרוצה להתחסן.
אין חיסונים, אין חיסונים.
לא הייתה שום סיבה להתעכב, לא הייתה שום סיבה להגיע לסגר.
אמרתי פה לפני חודשיים שיהיה סגר, ויהיה סגר, אני עדיין, אנחנו אומרים, שנת הלימודים...
לא, זה שצדקת פעם אחת
שנת הלימודים לא תיפתח.
עד כה קיבלו את החיסון השלישי כשני מיליון ישראלים.
שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח הבוקר בכל הארץ.
כן, תגובתך, ינון מגל, בבלי.
קודם כל, יפה מאוד, אני חושב שניצלנו מהסגר, כפי שאמרתי אתמול, שנתניהו הציל את המדינה מסגר, באמת אני מאמין בזה, והוכחתי לך...
אתה מאמין בהרבה דברים.
לא, אבל כאילו, אתה רוצה שנחזור לוויכוח מאתמול, עוד פעם? אתה באמת רוצה שנחזור לזה? אתה באמת חושב שהקומפרסור שקימפרס פה, כאילו במשך חודשים, כשנתניהו היה ראש ממשלה, תחן את המוח, תיגן לנו את המוח בשטויות ובאבלים, ולמה לא עושים חיסונים פה, ולמה לא עושים, לא חיסונים, בדיקות, ו-PCR, ואני אעשה, וכתב ספרים, ועשה זה, ובסוף מה, הוא ראש ממשלה, ואנחנו רואים מה המצב. ואנחנו רואים מה המצב, הולכים פה לאיזה מדיניות לא ברורה, אף אחד לא מבין מה, רוצה, מה, מה הם רוצים. הוא ואורוויץ מדברים בכלל בשתי שפות שונות, הוא מלחיץ, הוא אומר אין מה לי להלחיץ, הוא זה, כל אחד אומר משהו כזה. אתה באמת חושב שהאירוע הזה של הקורונה, זה משהו שאתה צריך להשמיע לי ממנו אינסרטים, ושאנחנו צריכים לדבר עליו? אני, כאילו, מהצד שלכם, הייתי מתחפר, אומר סליחה, נתניהו שיחק אותה, אתה כל הזמן אומר, אנחנו הראשונים שמקבלים חיסון רביעי, למה אנחנו הראשונים שמקבלים חיסון רביעי? בגלל שהיינו הראשונים שמקבלים חיסון ראשון, ואחרי זה הראשונים שמקבלים חיסון שני, ואחרי זה הראשונים שמקבלים חיסון שלישי, ואחרי זה שמקבלים ראשונים חיסון רביעי, ומי אחראי לכל הדבר הזה שאנחנו ראשונים? תזכיר לי מי?
שסר, תבודדו לי את הנאום הזה עכשיו, זה לא ארוך, זה לדעתי דקה ורבע, דקה ועשרים. יש לי חבר שמנהל, שיש לו קורס עכשיו בבין תחומי לניהול משברים, אני רוצה לשלוח לו את זה פשוט כדוגמה לאיך לא מנהלים משבר. לא נשמע, אנחנו לא נחזור לוויכוח שהיה אתמול כי הוא הוכרע. אתם מטפתם ואתם אמרתם אפופו קומפרסור, ושכנעתם את עצמכם בעיקר ואת כולנו שגם יהיה סגר וגם לא יפתחו שנת הלימודים, ובניגוד למה שאמרת נתניהו הוביל את זה. הפעם היה לו את הקטע הזה שהוא, כשמדובר בהסתה הוא משתדל להסתתר מאחורי אורלי לב ואחרים, פה יצא לו גם הקטע הזה מהפה. עכשיו לגבי בכללי, נתניהו קיבל ומקבל, גם ממני, אתה יודע את זה היטב, את הנקודות שלו, על החיסונים, באמת, אבל ברוחב לב, ולגבי מה שקורה עכשיו, אני סתם, אני, האמת שאין לי שום פטנט, או קונס פטנט להציע, אני רק אקרא את ציוץ שאני מאוד 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 מזדהה איתו, של ישי שנרב, קולגה שלנו מגלי צהל, בחור כמובן, אתה בטח יודע, אם אני דתי, מתנחל, בחינות מתקשה להבין את הביקורת הנוכחית על הטיפול בקורונה, רוב מוחלט של המבקרים לא מסבירים מה צריך לעשות אחרת. הגבלת התקהלות, לסגור מופעים, מסעדות, מעטים מאוד האמיצים שאומרים משהו כזה, העובדות ידועות. יש נגיף מדבק הרבה הרבה יותר, כנראה מאשפז פחות, יש תרופות שיפחיתו אשפוז, במקביל גל שפעת, יש חיסונים, תתקדמו.
א', בוא אני אפתיע אותך, אני לא, אני יכול להבין את מה שהוא כותב, אבל אתה יודע מה, ואני לא יודע מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, אבל, יש פה קולות שונים בממשלה, הם לא מדברים בכל אחד, ולא ברור מה הם רוצים, אתה מבין? לא ברור, שלח לי אתמול איזה מנהל בית ספר, שלח לי איזה הוראות שהם קיבלו, אומר, אני לא יודע מה צריך לעשות עם הילדים, זה לא ברור מה הם רוצים, זה העניין, זה נכון, ואמרתי לך את זה לכל אורך הדרך, אבל שאתה תגיד את זה, אחרי מה שאתם עשיתם לנתניהו, אחרי הכותרות שאתם עשיתם שהוא לא, אפילו על החיסונים אתם עשיתם כותרות שהוא פישל, אפילו על החיסונים שתיתם את דמו, נתניהו שתה את דמו, אז אתם עכשיו באים ואומרים אין מה לעשות זה קורונה, עכשיו אתם באים ואומרים טוב האומיקרון זה לא הדלטה, ובדלטה אמרתם הדלטה זה לא הקורונה, וכשהיה קורונה וכשנתניהו היה שתיתם את דמו יום יום שעה שעה, הרגתם אותו, על מה? שהייתה מגפה ראשונה באתם ואתם הייתם חכמים ומדינות אי, וגיל חציוני, והוא לא יודע מה עושים, ונטבג ולא נטבג, והוביל את הרשימה הזאת, את הדבר, את, את, את הדבר, את הטרללת הזאת, נפתלי בנט, הוא הוביל את זה, אתם הובלתם, כן? זה מה שאתם עשיתם למחייתכם, פשוט שתיתם לו את הדם לנתניהו. אז עכשיו אתה מקריא לי איזה ציוץ של ישי שנרב, כן, אין מה לעשות, אני מסכים, אבל זה מה שאני אמרתי לך כל הזמן.
טוב, תשים שני הנקודה שאני אספיק לענות לך.
וצריך להתמודד איתה. ואתה יודע מה, ישי, אני אתן לך ישי אחר, ישי כהן צייץ אתמול, ציטוט של גורם בכיר במשרד הבריאות, כשראש ממשלה לא מנהל אלא מנוהל, כששרים בממשלה מתנהגים כמו מכחישי קורונה, איש לא מצפה מנפתלי בנט להוביל את המלחמה בנגיף הקורונה, הוא יכול לרצות לבצע מהלכים לעצירת ההתפשטות, אבל זה יישאר בגדר רצון בלבד. זה בכיר במשרד הבריאות אומר, זאת הבעיה.
אז כך, קודם כל, כן, תרללו את ראש הממשלה ואת הממשלה, ואני רוצה להתקן אותך, אולי אתה לא עוקב אחרי התקשורת, אלא רק אחרי הרימית, מתרללים גם את ראש הממשלה הנוכחי, בדיוק באותה עוצמה, זה התפקיד של התקשורת, אני לא בטוח שהיא לא צריכה להוריד קצת ווליום, אבל זה התפקיד שלה, ולגבי הניהול עצמו, קודם כל אתה צודק, הנה, אנחנו יותר מדי מסכים אחד עם השני, כן, בממשלה יש קולות שונים, וזה בסדר גמור. זה בסדר גמור ששרת החינוך מושכת יותר לשמור על החינוך ועל הילדים, וששר הבריאות מושך, דווקא אגב פה זה התהפך, במקרה של נתניהו משרד הבריאות היה מאוד קיצוני לסגור הכל, וראש הממשלה הפוך, ועכשיו זה התהפך, וזה התהפך כי גם הנגיף התהפך, בסופו של דבר מבחינת קבלות, נתניהו כן קיבל את הנקודות שלו, אפילו מאחד כמוני, טוב. בנושא של החיסונים, לא קיבל את הנקודות בניהול כי הוא נכנע לחרדים, אנחנו לא ידענו מה הנגיף הזה אז, אנחנו גם לא יודעים מה עכשיו, בנט מקבל ציון 100 בדלטה, ואת הציון שלו על האומיקרון אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו במבוכה, כל העולם במבוכה.
טוב, 100 בדלטה הוא לא יכול לקבל, כי היו שם איזה 1,500, 1,800 מתים, אז בואו, אתה יודע, נרגיע עם ההתלהבות מהדלטה.
נשמה,
בסדר.
ישבתי בתראש צוות המורים, אתה לא תגיד לדירקטוריון שלי איזה ציון לתת.
טוב, כותרות וואלה, שני טייסים נהרגו בהתרסקות מסוק צבאי מול חופי חיפה, שתיים, אתה עבד נרצע, אתה שוטה הכפר, אתה אסקופה נדרסת של לפיד, זה נשמע כמו שיר של עומר אדם, ושלוש, נשיא איראן ראיסי, אמרתי נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ, חייב לעמוד למשפט על ההתנגשות במפקד כוח אל-קודס קאסם סולימני. או שטהרן תנקום את חיסולו, יאללה, אלה מדברים, נמר של נייר, אלה מבלבלים את המוח. בסדר, גם מביאים לי עצבים.
עכשיו אתה מאיים על האיראנים, הוא דרויים בשמו.
גם כן, כל היום מאיימים. יאללה, יאללה, שמענו עליכם. טוב, מיכל קדוש, דיווחי תנועה. הרב רפי פוירשטיין, שלום.
שלום, שלום ינון, שלום בן, שלום למאזינים.
יושב ראש עמית ארגון רבני צוהר ונשיא מכון פוירשטיין, הוצאת את הספרים של הרב טאו מהספרייה שלך?
כן, תן לי, אבל רגע, ביום הקשה הזה...
צודק.
תן לי להתחיל רגע ברגעי פיוס, ברגעי חיבור, להביע את הכאב המשותף של כולנו על נפילתם של שני הטייסים ופציעתו של הקצין.
בהחלט. אוקיי, עכשיו בוא נדבר על האירוע הזה שאתה מחליט להוציא את הספרים של הרב טאו, תסביר למה בבקשה.
רגע, שנייה, ינון, לפני זה צריך לשים את ההקשר. הרב טאו בקלטת שהתפרסמה בסוף השבוע האחרון, בעצם קובע שחיים ולדר, זיכרונו לברכה, היה חף מפשע, שהכל עליית דם, בגלל שלפני שנתיים הוא כתב משהו נגד אהרון ברק, באותה מידה שנגד הקצה ונתפלו ותפרו תיק, שילמו למתלוננות, שבאו מאיזה קרן, לא יודע אפילו איזה... בקיצור, גל גדול מאוד של פייק, כן.
כן, תראה, אני, כיוון שאני מאוד מאוד מעריך את הרב טאו, את גדלתו בתורה ואת היותו ראש ישיבה מפוארת, אני מודאג כפליים וכפל כפליים, כיוון שהאמירה הזאת היא אמירה שיש לה אפקט מצטבר של השתקת קורבנות, השתקת מתלוננים ומתלוננות, מתלוננות ומתלוננים, של אלה שנפגעו עד הלום ואלה שחלילה ייפגעו בעתיד, כי יש פה איזושהי מעין דלגיטימציה במסווה של נימוקים באמת, אני כמעט הייתי אומר מוזרים, אם לא אפילו עזועים, שכאילו באמת גורמות לאנשים האלה, שלא עוול בכפם, ללא שהם עשו משהו, נפגעו פגיעה כמעט אנושה, לא יכול להיות שאנחנו, שרב גדול בישראל, שאמון על התורה שדרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שדואגת לפיקוח נפשו של אדם יותר מיום הכיפורים ויותר מכל דבר אחר, לא יכול להיות שייצר איזשהו מסע של דלגיטימציה. עכשיו, כשהספרים שלי בספרייה, הספרים שלו בספרייה שלי, בביתי, אני אגב לא מחרים, לא קראתי לאף אחד לעשות את הצעד שאני עשיתי. אני לא יכול כרב קהילה, לא יכול לשאת את המחשבה שיבוא אליי אנשים הביתה ובאים אליי אנשים הביתה ויראו את הספרים שלו אחר כבוד במדפים שלי. ובכך שהם במדפים שלי, אני הקטן, רב קטן בישראל, נותן להם כביכול לגיטימציה, ומשתתף באיזשהו אופן עקיף במתן לגיטימציה לרב גדול בישראל שמשתיק קורבנות. את זה אני לא יכולתי לשאת, ולכן הוצאתי אחר כבוד את הספרים אל הגשם.
וואו. אל הגשם?
אל הגשם, כן, כדי שאלו עובש גם.
מה אתה מדבר?
כן, כן, פשוט אני לא יכול לשאת את הספרים האלה בבית, שספרים האלה מבטאים תורה.
לא, אבל שאני... יכול להיות שהרב טא, ואתמול נפגש איתו הרב מרדכי אליהו, אגב, יצא משהו אחרי הפגישה?
לא, מרדכי אליהו, שנפטר, כן. שמואל אליהו, בנו,
כן.
אינני יודע, אני לא ראיתי חזרה, אני לא ראיתי התנצלות, אני לא ראיתי חיבוק לקורבנות, אני ראיתי, הכותרת שראיתי ועקבתי אחד דברים, הייתה אישור הדורים. יפה, שני רבנים, חשובים ככל שיהיו אישור את הדורים, זה ממש לא מעניין את אותי בסיטואציה, בהקשר הכואב הזה. בהקשר הזה אני מחכה ואני מקווה ואני מתפלל שהרב טאו יועיל ויגיד באמירה צלולה, אנחנו קודם כל נותנים לגיטימציה לקורבנות, תדווחו, אנחנו נבדוק, לא שופכים דמו של נילון בלי שבדקו את המתלונן, אבל תדווחו, תדברו, תרגישו, אל תחששו. הביטויים האלה שלו מטילים חרדה בקרב האנשים המוחלשים האלה, זה נגד הדרך של התורה. תורה כזאת אני לא יכול לשים בספרייה שלי.
ואם הוא יתנצל?
כן,
נשמע, מקום שבעלי תשובה... אתה מהבורר עכשיו?
לא, אני רק שואל מה הוא יעשה הרב פורנשטיין, כי הספרים כבר בגשם.
אם הוא יתנצל, אני אקנה את הספרים שלו מחדש.
אגב, הוא שלח אחר כך את אחד מעוזריו להבהיר, והעברה הייתה יותר גרועה מהאמירה, ואחר כך באה עוד עברה להעברה. אולי בעצם, אני רוצה לשאול אותך, רב פוירשטיין, משהו שהוא כמעט חילול הקודש, אולי רבנים לא צריכים לחוות את דעתם בכל הנושאים? יש תורה, יש דברי תורה. אתה יודע, אני רואה גם קלטות עם באמת גדול הדור, עם הרב קניאז, שואלים אותו דברים שהוא לא מבין בהם. הוא שומע, אומר משהו, אתה רואה אז את המקורבים מסתכלים אחד על השני, כאילו הנה קיבלנו את זה. חבר'ה, יש דברים ברפואה למשל, בפשעים כאלה, שלא כל, לא כל דבר, לא כל רב יכול לחוות פה דעה מלומדת.
אתה צודק לגמרי. בוא נעשה הבחנה חדה, קטר, בין מציאות לבין ערכים. רפואה זה מציאות, אפידמיה זה מציאות, קורונה מסורה בידי המומחים. הרב כמו איש ערכים כלשהו, והרב הוא איש הערכים היהודיים, אמור לתת לחוות לדעתו על ההיבטים המוסריים שבשאלות המציאותיות. לא הוא יקבע מה מצבו של החולה, אבל הוא כן יכול לומר מה מבחינה ערכית, הלכתית, מוסרית, צריך לעשות כדי להציל אותו, לא בפרקטיקה, אלא למשל בשאלות של חולה הנוטה למות, עד כמה לטפל, זה שאלות ערכיות, שאלות אתיות, יש אתיקנים בכל בית חולים, הרב הוא אתיקן, אתיקן הלכתי. ולכן יש מקום לאתיקה בכל תחומי החיים שלנו. זו לא השאלה. הרב לא אמור לחוות דעתו ולהגיד האם זה, או הדלטה מדבק יותר או מדבק פחות ומה לעשות. זה לא תפקידו של הרב. הרב צריך לומר עד כמה צריך להיזהר בעניין. אז בוא ניקח עכשיו את הסיפור שלנו. הסיפור שלנו מדובר, בסיפור אני אומר, באירוע המדמם הזה, מדובר באנשים שנפגעו. והרב כמנהיג מוסרי צריך לתת להם את הלגיטימציה, כי התורה מחייבת אותו. בפסוק שצריך לקלוט אותו בכל בית כנסת ובכל בית. לא תעמוד על דם רעיך. התורה מצווה על האדם לעשות ככל יכולתו כדי למנוע נזק לאדם אחר. זו שאלה ערכית, זה לא שאלה מציאותית.
אז אני מבין ממך, הרב פוירשטיין, שדבריו של הרב טאו לא תואמים את הערכים היהודיים.
אני קובע חד משמעית שדבריו לא תואמים, סותרים את ההלכה היהודית. ההלכה היהודית דורשת להגן על הקורבן, דורשת למנוע שפיכות דמים. התורה בעצמה משווה מעשי אונס לשפיכות דמים. כך כתוב בספר דברים. ממש, משווה את זה לרצח. אנחנו יודעים שזה רצח של הנפש. אנחנו יודעים שאנשים לא, יש אנשים שלא מתוששים כל חייהם וסוחבים את הצלקות האלה. והתורה מוסרית מצווה עלינו לא תעמוד על דם רעך. נכון, לא כל שבאה תלונה, צריך לבדוק אותה.
אתה מכיר אותו אישית, את הרב טאו?
כן, כן, למדתי אצלו, כן.
אה, באמת? למדתי
שבאת מרכז הרב, כן.
ממש מכיר אותו, דיברתם בחיים.
וואו. כן, כן.
אז למה לא, אז למה אתה לא מדבר איתו?
זה לא של תראה, אני לא מדבר איתו או כן מדבר איתו, זה לא הנקודה, יש לו תלמידים, אני כרגע לא קשור אליו ולא קרוב אליו, אבל אני מאוד מכבד אותו. אבל אני, ברגע שהדברים יצאו בשליטה, והם יצאו בפומבי, זה לא דברים שנאמרו בחדרי חדרים, זה לא דברים שנאמרו בשיעור סגור, אינטימי. דברים שיצאו ופורסמו בכל כלי התקשורת. אני לא יכול לעבור עליהם בשתיקה.
זה אגב ספרים מהבית שלך או מהמכון שלך?
מהבית שלי, מהבית שלי. בספרייה האישית שלי.
הוא, 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 הוא גאון בתורה?
תראה, אני לא פה כדי לחלק ציונים. הוא בוודאי רב גדול, מוערך, מורה דרך למאות ולאלפים.
יש שם אבל איזה קטע, הוא מתעסק הרבה בלהטאבים וכל מיני בעניינים של... לא, זאת אומרת, יכול להיות שאני טועה, אני שואל.
אני לא רוצה לעסוק בגופו של איש, באמת, זה לא העניין.
אוקיי.
זה לא העניין, וצריך לבדוק כל אמירה לגופה.
אז אני אשאל אותך שאלת מקרו, הרב פוירשטיין. אני, שלא שייך לתחום הזה, עוקב בימים האחרונים אחרי מה הפרשה הזו של חיים ולדר עושה, בעיקר לאחינו החרדים, לא זוכר רעידת אדמה בסדר גודל כזה, פוסטים שנכתבים ונמחקים, עיתונאים שמתנצלים בכל חנוך.
יש אגב עוד איזה פרשונת, אתה יודע, יש מה שנקרא רעשי משנה, אז גם כן יש, מדובר על איזה שדרן חרדי היום, כלומר דברים יוצאים החוצה, הרבה מוגלה יוצאת החוצה, עובר איזה סוג של אירוע מיתוח חברה החרדית.
תודה, ובאמת לא ידעתי, תודה אינון. עכשיו, האם אתה באמת, אתה חושב שזה סוג של התבגרות? ראיתי מישהו, לא זוכר מי כותב, קורא עכשיו לחרדים, מה שקרה לחברה החילונית, כמובן בסגנון אחר, לפני 25 שנה, כשכל הדברים האלה התחילו לצוץ ולהתפוצץ החוצה.
אני מקווה מאוד שכן, אני חושב שמדובר בחברה, אני לא סוציולוג של החברה החרדית, אני כמוכן עוקב אחריה, חי בתוכה, חברה מופלאה, עם הרבה מאוד דברים נפלאים, אני לא חרדי, אני חושב עצמי, אבל אני מכבד, חי בשכונה חרדית אגב, ורואה הרבה דברים מופלאים, אבל אני חושב שככל חברה, כמו כל חברה סגורה, אגב, דברים שהיו בקיבוצים, דברים שהיו בכל מיני חברות, גם חברה דתית לאומית אגב, עד שקם פורום תקנה, זה תהליכי, תהליכי, כל הסיפור של ניתו, כן, בחברה המערבית, החילונית, הפרוגרסיבית, זה דבר חדש, כן? זאת אומרת, יש פה תהליך של התפקחות והתבגרות של העולם, שמבין שדברים שהיו פעם לגיטימיים, איך אמר פעם הפוליטיקאי האמריקאי, הממזרים שינו את הכללים, רק לא הודיעו לנו. אז כן, הכללים השתנו, ואנחנו רואים תהליך עולמי גלובלי, ואני חושב שהסיפור הזה הוא חלק מאווירה גלובלית מאוד חיובית בעיניי, שמפסיקה לטטא, לטייח, להתעלם ולהקל ראש בתופעות שפוגעות בהרבה מאוד אנשים.
אוקיי. Okay. הרב רפי פוירשטיין, יושב ראש המתנגון
רבני
צוהר ונשיא מכון פוירשטיין, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, בשלום.
אני מודיע שמועצת גדולי התורה שלי זה צוהר ואמסלם.
כן, רק שאתה לא קל היעד של הרבנים.
סליחה, מותר לי רב?
כן, אתה לא, אבל אתה, אין לך, אתה לא, אין לו...
אח שלי, אתה לא קובע קהל יעד פה, כולנו יהודים.
אני לא אתחיל לריב איתך על זה עכשיו, אבל אין לי בעיה שנריב על זה שעה.
אתה מונע ממני רבנים.
לא, יש לי בהחלט מה להגיד לך, אתם הרי מתערבים לנו בכשרות, בגיור, אתם כאילו...
מתערבים.
כן, עזבתם את הדת, אז תעזבו, אז תעזבו אותנו
בקטע שלו. אנחנו לא עזבנו כלום, דת היהודית, אתה נולד יהודי ולא עוזב את זה לשום מקום.
אתה מבין מה אני אומר?
לפעמים. לעתים נדירות. לעתים נדירות.
כן, טוב, אומרים לי שהרב פוירשטיין והרב טאו הם מסוכסכים, זאת אומרת חלוקים על הרבה דברים הרבה עוד קודם, אבל בסדר,
תשמע, מה הקשר?
מחלוקות
מה?
של רבנים, זה אתה יודע, זה כמו שנקרא, להבדיל קינת סופרים תרבה חוכמה, ו...
כל אבל... רב שצריך לכבד את עצמו, צריך להוקיע, לא יודע להוציא את הספרים לגשם, אני לא הייתי מכניס את הספרים של הרב טאו הביתה, כי הוא איש מאוד מאוד קיצוני, אני לא אתווכח בנושא התורה, זה לא התחום שלי, אבל כשאתה שומע את ה... שולחים לי פה הודעות, זה בגלל שמאשימים את זה, שבגלל שמשי זהב, מישהו יודע מה קורה עם משי זהב, הוא זה שפוצץ את פרשת ולדר, או להפך, מה הקשקושים האלה? שמענו אותו מדבר.
מה זאת אומרת מה קורה עם משי זהב?
הרי הוא חי.
הוא חי? עדיין?
כן.
אה, כן?
בקומה, אבל חי.
וואלה, מה הכי גרוע זה להיות בכף הקלע?
הכי גרוע. אין יותר גרוע מזה.
יש לנו את אורנה ברביבאי, השרה אחרי זה, וגם את יוליה פלוטקין שנכנסת בעומר אדם. בוא נה, ראית שעונה למרב מיכאלי?
מי?
עומר אדם.
לא.
אני אקריא לך את זה אחרי זה.
אוקיי.
יאללה, ביי.
One, two. אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כסבית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2.
טוב, כמה דברים. ככה, קודם כל, צהל שוב הרס בחומש מבנים. תודה, בנט. לפיד אמר אתמול שאנחנו צריכים לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים כדי שלא נהפוך למדינת אפרטייד. תודה בנט. צהל, גורמים בצהל, יואב לימור מפרסם היום בישראל היום שבחירים בצהל נגד לשכת בנט תדרכו וסיכנו את הכוחות שיודעו מראש לחמאס שאנחנו הולכים לתקוף שם. תודה בנט. ניר אורבך הודיע אתמול, עשה שריר, שהוא לא יעביר את חוק החשמל בוועדה שלו בלי שמאשרים חשמל להתיישבות הצעירה, אז הוא התקפל עם הזנב בין הרגליים תוך כמה שעות. תודה בנט ותודה ניר אורבך. אגב, בחומש הרסו את החשמל לישיבה. תודה בנט. לא חוזרים, אמרו שיחזרו היום לנטיות של קקל באלה שהפסיקו אותם לפני שבוע, שבועיים. ראי צלח היה שם ביום שבת, יש שם איזה מחאה לאומנית כזאת על העניין הזה, אז למרות שיש החלטת ממשלה על הנטיות האלה, כן, וזה עבר את בגץ ואת כל הדברים, לא חוזרים לנטיות שם. תודה בנט. מה עוד? זהו, זה הכל. רציתי להודות לבנט על כמה דברים. הבוקר הזה, כי אתה נתת לו ציון 100 פשוט, על ההתנהלות בדלטה עם ה-1800 מתים, אז קצת לשים את הדברים בפרופורציה. הבן אדם שהבטיח לנו שהוא יקים ממשלה מסוימת ועשה בדיוק הכל הפוך, אז הכל מתפוצץ בפנים. תודה.
עשה בדיוק מה שהבטיח. תודה בנט. אני מצטרף לתודותיו של עמיתי המלומד. זו הממשלה שהוא הבטיח להקים והקים אותה, הפסיק את השלטון של אתם יודעים מי, את ההתפלות האינסופית על קופת המדינה. אני תוהה מתי ייזכרו המאבטחים וירחשו המכוניות לגברת נתניהו ושני בניה, הרי מדובר בסכנה נוראית. הרי אפילו אתה ואני, שאין לנו אמצעים בלתי מוגבלים כמו המדינה, אם היינו יודעים שהילדים שלנו בסכנה כל כך איומה כפי שהוגדרה, היינו משלמים, לוקחים, מאבטחים, מכונית, מטפלים בזה. מה קרה עם זה? עכשיו לגבי מה שכן עושים, האלימות בחברה הערבית, אני רואה קורא ציוץ של כאן חדשות
מאתמול. תמיד שאני דיברתי איתך על חומש, דיברתי איתך על ההתראה ברצועת עזה, דיברתי איתך על הנטיות בקקל, דיברתי איתך על ניר אורבך, על חוק החשמל, ואתה ענית לי ברוי רכבים של שרה.
לא, אני מבין שאתה אומר מה שאתה רוצה, ואני אומר מה שאני רוצה, מכיוון שנמאס לי לדבר איתך על חומש, כי קילינו את זה, את כל התוכנית של אתמול, ואני חושב שצריך לפנות את הישיבה בחומש מזמן, כפי שעשה נתניהו 250 פעם, לכן אני חושב שזה בזבוז זמן לחזור לזה. לגבי עזה, 3 חודשים שקט מוחלט, שהופר רק עכשיו, בניגוד לכל מה שצבחתם בלילה בין שבת לראשון, הג'וניור הזוי אפילו התערב, כן? בוא תשלם משהו פעם בחיים, אז צהל הגיב, ואני רוצה לדבר על דברים אחרים, מותר. האלימות בחברה הערבית, העבריין הבכיר שנעצר בגל המעצרים לפני שבועיים, היה גל מעצרים לפני שבועיים, אנשים עובדים. השייח מלק אל-חרירי, מראשי ארגון הפשע של משפחת אל-חרירי, הוא נעצר עם עוד בכירים בעולם התחתון, לפי מידע שברשות המשטרה, בין 50 ל-60 עבריינים מוכרים ברחו מהארץ ומסתתרים בטורקיה וירדן. אבל אני חושב שהגיע הזמן, אמרנו לא יהיה לנו זמן לזה לאייטם, אבל באמת עכשיו אנחנו צריכים להתאחד בצורה מלאכותית סביב מה שחשף ראשון אבישי גרינצייג בגלובס, ואתמול הוסיף גיא פלג דברים שקשה אפילו היה לשמוע אותם על שופטת בית משפט השלום בתל אביב שלומית בן יצחק. גברתי נשיאת בית המשפט העליון הגברת אסתר חיות, במדינה מתוקנת היית מזמנת את השופטת בן יצחק היום ללשכתך, גוערת בה בשפה של דודי אמסלם ועושה הכל כדי שהיא תפסיק לשפוט. ולמי שלא עקב, הגברת הזו, השופטת הזו, וצריך לשמור על כבוד בית המשפט, ואני משתדל לעשות את זה, קיבלה, הובא בפניה להערכת מעצר גבר, שאיים על אשתו בצורה הכי בוטה ומפחידה בעולם. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו, השופטת סרבה, ושחררה אותו למעצר בית בתנאים יותר קלים ממה שהסנגור שלו ביקש. היא הייתה יותר טובה מהסנגור. עכשיו, למה כולם מתפלצים? שמענו אתמול את השיחות טלפון של החלאה הזה, שאומר, המשטרה לא מעניינת, אני ארצח אותך ליד הילדים, מפרט, שיחות על גבי שיחות. גיא פלג הלך גם לארכיון וראה שאותה שופטת, במקרה דומה, שחררה בצורה דומה, מאיים דומה, המזל הוא שהמשטרה מערערת, גם במקרה הקודם, ואחר כך בסוף הוא עורך המעצר, במקרה הקודם, הוא בסוף רצח את אשתו. מה עוד צריך לקרות כשהגברת הזאת תבין מה קורה פה? אני מניח שאתה מסכים איתי.
אני רוצה לפנות לנשיאת העליון ולהתנצל בשם 103 על הפגיעה פה בשומרת סף, ולהגיד שזה לא מייצג את התחנה שלנו, זה עמדה של מישהו ספציפי.
מוטב היה שהדברים לא היו נאמרים.
ומוטב היה אפרופו, אני רוצה, אתה דיברת על מיקי לוי, אז גאיוס, הגאון בטוויטר, הכין קולה של מיקי לוי, היושב ראש, כן, עם דברים שהוא אמר בעבר. בוא נשמע איזה קטע קצר מהדברים.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות שמליאת הכנסת בהרכב מלא ולגנות בכל לשון את הדברים הקשים והמקוממים.
מה זה ההתנפלות הזאת? מותר לנו להעיר לך, אדוני. אדון פרופסור גרוטו, מותר לנו להעיר לך.
מיקי לוי.
אלו דברים פסולים.
חצוף.
בושה וחרפה. תתביישו שנאמרו בשפה שאינה מכבדת את הכנסת. אלוהים, תתביישו! תתביישו! ההיסטוריה תשפט אתכם, חבורת של נוכלים! תתביישו!
זה ממשיך ככה, והלאה והלאה. אז מה שנקרא, אנחנו בפוזיציה, איך כל אחד מדבר. ואפרופו ההתנהלות של בנט, יעקב אשר, חבר הכנסת מיהדות התורה, אמר לחילי טרופר לגבי ההתנהלות של בנט במגפה, תקשיב. כן, יש לנו את אשר, מתקשר.
כשקראתי את הספר, עכשיו אני רואה את הסרט.
כן, אבל בוא נשמע אותו אומר, יציאה מצחיקה. הנה.
אתה יודע, שאלו אותי, אדוני השר טרופר, מישהו שאל אותי אם קראתי את הספר של בנט. אמרת לו, לא קראתי, אבל את הסרט אני רואה.
הבנת, זה...
כן, הבנתי. קודם כל, אני לא חושב, קודם כל, שמעתי את מיקי לוי, את הדברים האלה הוא לא אמר כשהיושב ראש הכנסת, וכמעט עם כולם. לא מצאתי שום בעיה, בושה וחרפה ותתביישו, זה בסדר גמור.
לא, מה, הוא אמר שם הסמרטוטים, מה הוא אמר שם?
לא, סמרטוטים הוא לא אמר, הוא אמר חבורה של נוכלים.
נוכלים, אבל זה ממשיך עם עוד, כן.
בסדר.
היה לו קטע שהוא רץ במליאה, רץ באלימות, כאילו הולך לתקוע פיזית את המשנה
שם. אני מזכיר לך שכשהוא עשה את זה, אני זוכר את הקטע שהוא רץ, הוא חטף על הראש מכולנו. ובצדק. אנחנו מדברים על דודי אמסלם שהפך את הדבר הזה למקצוע. לא למידע חד פעמית, לא לחריג כזה או אחר, למקצוע. ויש גם הבדל בין קריאת ביניים בלעת הקרב מתוך המיליה לבין לעלות על הדוכן, להסתכל על יושב ראש הכנסת, האזרח מספר 2 בישראל, מטווח של... עוד רגע היה מרביץ לו. אבל בחיית עינון, אני חושב שהסיפור של השופטת בוא, הוא לא, אתה כאילו עברת לסדר היום, אתה מבין על מה אני מדבר איתך פה,
כן,
כמו שאתה שואל אותי?
כן, אתה צודק, זה חמור מאוד, אבל גרינצייג יתעסק בזה, גיא פלג יתעסק בזה, בסדר, חמור, למה להגיד את המובן מאליו? שיתפלו פה, נו, בסדר, בוא, אין לא, לנו אבל, מחלוקת לא, בעניין לא, הזה. לא, אבל
זו דוגמה.
אין לנו שלי, מחלוקת ש, פה.
כשמערכת המשפט, צריך לבקר אותה, אנחנו מבקרים אותה. וצריך לבקר
כן,
אותה.
כן, אבל ויש... בן, זה לא כששנינו מסכימים על המובן מאליו.
לא, אבל זה המובן מאליו הזה בסוף מביא לרצח, למעשה רצח.
ברור, חמור מאוד.
צריך לשבח את השופט בני סגים, המחוזי, שהמשטרה הלכה, והוא תיקן את זה, וגם מתח ביקורת על הגברת בן יצחק. תגידי, מה עובר לך בראש?
דווקא נראה לך מודע, אני חייב להגיד לך, ראיתי את התמונה שלה, לא מבין את הקטע.
מה הקשר? לא, אתה נראה חמוד. בזוויות מסוימות אפילו אתה נראה חמוד.
אתה צודק, בקטע הזה אתה צודק. עוד שני דברים לגבי ההתנהלות של הקורונה, אז אני חייב להגיד לך שבאופן אישי טיפה חסר לי השוואות של ישראל לעולם, לא בקטע של מדינות אי וגיל חיצוני, זה סתם יהיה פרובוקציה אם אני אגיד את זה, ובאמת כאילו לעשות צחוק מהזה. אבל בקטע של כמה אנחנו משלמים על החיסונים חסר לי, כמה זה עולה, כמה אנחנו משלמים, כמה משלמים במדינות אחרות, זה טיפה חסר לי הנושא הזה, אז אם אפשר לחזור ולבדוק כמה אנחנו משלמים. וגם חסר לי מאמר של רוני אלשיך בידיעות אחרונות תחת הכותרת אובדן דרך בטיפול במגפת הקורונה, כן, כאילו זה מאוד חסר לי הביקורת של רוני אלשיך. הוא כתב ב-25 במרס 2020 איזה ביקורת על ההתנהלות של הממשלה.
2020.
כן, אז כאילו, טיפה אני מתגעגע, מה שנקרא.
לא חבל לכם על כל האנרגיה הזו ללכת ולמצוא מאמר של רוני אלשיך, כן, אנשים מותחים ביקורת, וגם היום כולם מותחים.
אני הולך ובודק, יש לי דסק שלם של אינו ניוז שעושה לי את הדברים האלה, אדוני.
אני יודע. לכן לא חבל על הדסק? בסופו של דבר, היום, מה, כאילו, לא, כאילו עכשיו אנחנו נמצאים בתוך בועה שבה אף אחד לא מותח ביקורת, ובנט רק, תקשיב לקרן מרציאנו, לילה אחד, ואני לא מותח עליה ביקורת שהיא מותחת ביקורת, כי זה התפקיד. אז בסדר, די, תרגעו, בסופו של דבר, עם כל הכבוד ליעקב אשר.
אנחנו לא נשכח מה עשיתם לביבי, לא נשכח.
כן, אבל עושים אותו דבר, אנחנו עושים אותו דבר.
אתה הרגע אמרת שהתפקוד שלו היה 100%, אתה עושה אותו דבר?
אנחנו מדברים עכשיו על תקשורת, נכון? תפתח את המהדורה הממוצעת לפני שנה, מהדורה הממוצעת היום. מחדל נדבג, מחדל נדבג. למרות שלטעמי...
נו, באמת.
בוודאי, כל הזמן.
ממש, המילה מחדל... המחדל זה שהמילה מחדל נעלמה. אין יותר מחדלים.
אבל אפילו מחדל נדבג, לא סתם מחדל. למרות שלדעתי האישית, הוא זיהה, באומיקרון הוא זיהה וסגר את נדבג יחיד וראשון, ותן לי להשלים את המשפט שהתחלתי מקודם, כל הכבוד ליעקב אשר, אז כן, ישראל פתוחה כמעט לגמרי, כך הייתה בדלטה, כך גם היום, ובסך הכל, הרוב בסדר.
ומערך הבדיקות קרס, אבל בסדר, לא נורא.
לא קרס כלום, הביקוש עלה על ההיצע, היום כבר אין תורים,
אנשים תוך כדי התור, הם מחלימים, כן?
נשמה שלי, מרוב שמערך...
ארבעה ימים בתור ומחלימים.
מרוב שמערך הבדיקות קרס, כן? זה משפט שהיה צריך, אם היה אלוקים, המשפט הזה היה מתפוגג תוך כדי אמירתו. אתמול היו בישראל 230 אלף בדיקות, שיא עולמי יחסית לאוכלוסייה.
ברשותך, אני מצאת איתנו על הקו שרת הכלכלה והתעשייה ביש עתיד, אורנה ברביבאי. היי, שלום, בוקר טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו.
בוקר אור לכם.
מה שלומך?
עשית ביטוח חיים לפני שהגעת
לזה? בוקר עצוב עם שני הרוגים והפצוע, גם תנחומים למשפחות וגם לחולי החלמה.
כן, דיברנו עם הבית חולים, מצבו של הפצוע נראה בסדר, והוא מתלוצץ עם רופאיו, כמו שאומרים. בסדר.
זאת לא נושא לבדיחה, אינון הבוקר.
את צודקת. תגידי, מה קורה עם כל הקורסאות שהזמנת בלי מכרז ללשכה שלך וכל הביקורת שהייתה עלייך בעניין הזה?
אינון, כמה שטויות עוד תתעסקו כשיש לנו כל כך הרבה דברים מסביב. לא הוזמנו קורסאות, מדובר על 3 פינות ישיבה כולל קבלה בכניסה למשרד הכלכלה, זה לא עסק פרטי שלי. מארחים את שרי הכלכלה מכל העולם, ראוי ונכון שזה יהיה הולם, לא עם ריהוט ישן שמחייב שינוי, אושר על ידי החשכ"ל, טרם נרכש כלום ושום דבר, אז יש מי שרוצה לייצר שערה בכוס מים, אם מניעיו הוא, באמת באמת שולי ולא לא נדרש להתייחסות.
אני לא חושב שהיינו צריכים לפתוח את הרעיון עם הקשקוש הזה, אבל אני כן, אם כבר ינון פתח, הרי זה ינון.
לא פתחנו עם זה, אבל פתחנו עם האסון.
עם האסון זה מובן מאליו, אבל בסוף, אז אני מדלג רגע על הקורסאות האלה. הדברים הקטנים האלה שהממשלה, אתה יודעת, אם אני הייתי ראש הממשלה, הייתי ביום הראשון, שבשיבת ממשלה הראשונה, אומר, חבר'ה, בואו, ננסה, כמי שנכווה ברותחים נזהר בצונים, לא לקנות לא קורסאות, לא למנות את הגיסה, לא לעשות, לא להיות משודרג ליואל רזבוזוב במלון, פשוט לא לעשות את כל זה.
לא, אפשר גם להגדיר אסטרטגיה של, אתה יודע, אמרה לי שרה השבוע שראתה אותי, את יודעת, בגלל זה אני לא שיפרתי את המראה של משרד, אני לא אציין מהו. ואני אומרת לכם, מספיק עם זה. בסוף יש שיקול דעת, אני מנהלת מיליארדים בתקציב משרד הכלכלה, בהיבטים של מערך הדיגיטל, בהיבטים של זרוע עבודה. אם שיקול הדעת שלי אומר, אני גם לא הגדרתי את הסכום, אמרתי, תבדקו מה הנוהל, תפנו לחשב הכללי, תקבלו אישור, יש אישור, עוד לא קניתי גפרור, לא שלא קניתי קורסאות, גפרור. אז אפשר להגיד, מוצאים את הדבר הזה, וזה הופך להיות העיקר, ואפשר להגיד, בואו הנה, שרת הכלכלה מנהלת תקציב של מיליארדים, לא צריך להתנהג כמי שחושש מכל דבר, וצריך כן לקבל החלטות שגם באופן הולם, כשאני,
אגב,
אני עוד לא טסתי בכל התפקיד הזה, אבל נגיד, כשאני מגיעה ללשכה מקבילה
בעולם, בזבזנו על זה יותר מדי זמן, מצד שני הצלחנו להרגיז אותך, ואת טובה מאוד, את במתווך
שאת,
את הצלחת להרגיז אותך. זה ינון, זה ינון.
לא, אבל מה, למנות את הגיסה שלך לקקל, למנות את הגיסה שלך לקקל, זה בסדר?
אני חושבת שלפיד אמר את בצורה הכי מפורשת שהוא טעה, היא הייתה בהתנדבות מלאה, אני מכירה את אילאיל, התרומה שלה והיכולת שלה להשפיע על קבלת החלטות במובן הזה של, היא הייתה שם עושה קצת סדר בשקיפות של המידע, הוא החליט למנות אותה כדי, במקום של התנדבות, ובאופן התקשורתי כפי שזה עבר, והרגשה שאולי זה לא תקין, הוא אמר,
תהי. לא, בואי, עכשיו הוא אמר טעות, את זוכרת את הפוסט שלו שהוא העלה אחרי זה, שרטפו אותה, והרעים ניצחו, וזה היה הייתה בשביל להילחם בשחיתות, אז הוא שינה גרסה קצת, בסדר, נו, אוקיי, ואני.
טוב, עד כאן. תראה לי את הדוחות על קקל, ותבין למה נכון שם.
עשרה ברביבאי.
כן, בבקשה.
עד כאן שחיתויות הממשלה, ואני, אם זה יישאר בדרך, אז רגע. רגע, אבל לא להקשיב, למה לא להקשיב ליהודי עד סוף, אם השחיתויות יישארו
גם לערבי, אני אקשיב.
גם לערבי דיוק. אם השחיתויות יישארו בהיקף הזה, אז המצב יהיה בסדר גמור לטעמי לפחות, אבל בכל זאת לא העלינו אותך בשביל זה. אני שומע, רבים גם פונים אפילו אליי הקטן, שיש מצוקה, הצהרת הכלכלה, בעיקר במגזר העצמאים. אנשים כבר מפטרים, הזמנות יורדות, הפחד, מקדם הפחד. מצד שני, יש לנו שר אוצר שהוא אומר, חבר'ה, ממני לא תראו שקל, ואף אחד גם לא מעוניין להסתבך איתו. מה את אומרת?
סוף סוף הגענו לדיון ענייני. תראו, מצד אחד, הכלכלה, בהיבט של נגיד חוזק השקל והבעת האמון של כל העולם בכלכלה הישראלית, יוצאת דופן, אני אחראית לתחום הייצוא, סי בכל הזמנים, עלייה של 20% בשנה הזאת. מצד שני, אנחנו מבינים שיש צרכים בגלל הקורונה ובמאפיינים. מה שעשינו בשבעה חודשים האחרונים, נלחמנו, לא פחות מזה, כדי לשמר כלכלה פתוחה, שיש בה מענה מלא לצרכים, לצד הנגיף הווריאנטים ההולכים ומתפתחים עלינו. ואני אומרת לכם, זה לא טריוויאלי. זה, צריך להגיד שזה עיסוק של ראש ממשלה, של ממשלה, של קבינט קורונה, שפה אני לוקחת חלק יומיומי כדי להוודא את זה. מה התכלית הייתה? אם נאפשר לכלכלה לעבוד, נוכל גם להתמודד גם עם הצרות שבדרך, כולל וריאנטים כאלה ואחרים. אני חושבת שנקודת האיזון כרגע לפני האומיקרון בתפוצה הרחבה של בארץ, בסך הכל ניהלנו את זה בצורה מאוזנת. עכשיו צריך להיות מה השלכות ומה ההשפעות. אני לא אומרת באופן גורף לא לפיצוי, כמו שתמכתי גם בתיירות, גם בתעופה. אני חושבת שאנחנו נצטרך לזהות גם בהיבטים כאלה ואחרים נוספים שיתפתחו, ואם יהיה צורך, לא להיות ביד קפוצה, איפה שצריך כן לתת, זה המענה, זאת שעת משבר ואיפה שצריך. אני אומרת לכם שאני בשיחות יומיומיות עם שר האוצר, הוא גם מבין את זה, הוא לא רוצה לפתוח כולל, כי בסוף, מאיפה באים הפיצויים האלה, מהתשלום שלך ושלי, ממיסים ועוד. אז הרעיון היא לנהל תכלית מאוזנת והגיונית, בהתבוננות ארוכה טווח, גם בהקשרים של תעשייה, גם בהקשרים של ייצור, וגם בהיבטים אחרים.
אבל גברתי השרה, את קולטת מה קורה פה עם עליות המחירים במשק? אני מדבר, יש אנשים שהם במעמד הביניים, שמרגישים שהם הופכים לעניים. גם כל הדוחות מעידים על כך, שיותר ויותר אנשים הופכים להיות עניים במדינת ישראל, לא עומדים במחירים האלה. אותה קנייה בסופר, אתה כבר לא יכול לעמוד בה.
מסכימה לגמרי, יוקר המחיה הוא לא רק נחווה כיקר, הוא בפועל יותר יקר משמעותית מה-OECD, יש שמתווכחים איתי ואומרים לי זה רק בהקשרים כאלה ולא אחרים, זה לא משנה בכלל. בסוף לקנות פה דירה זה יקר, ולקנות רכב יותר יקר במקומות אחרים. אני מנסה עכשיו מול שר האוצר להוריד את המכסים ליבוא מקביל על זה, למרות שזה לא בתחום סמכותי.
על מה?
על יבוא רכב. כי היום מערימים קשיים ורגולציה בצורה מטורפת על מי שרוצה להביא יבוא.
זנדברג, לא זנדברג, מי רוצה להעלות באוצר? רוצים להעלות את המס על רכב חשמלי?
חשמלי והיברידי.
כל מה שאני אומר, כן, כי בסוף זה עונה על צרכים שלא לזיהום וכולי, אבל אני אומרת שאת לוקחת את הרכב כדוגמה לרפורמת היבוא שאנחנו מובילים, וכבר אתמול פרסמנו כמה מוצרים כאלה ולקראת הקיץ, אנחנו משנים דרמטית את הקשר של היבואן עם היצרן בחול, אני אמונה על מכון התקנים, ואני אומרת לכם, הרפורמה הזאת תחליטה תהיה מה שטוב לאירופאים, טוב גם בארץ, לא צריך להביא רגולציה,
אבל
שצריך לבדוק כל מוצר בתקן ישראלי.
אז מי רגע רגולציה?
והרעיון הוא שזה יגלגל גם במגוון, גם בכמות, וגם בהורדת המחיר לצרכן.
בואי נדבר על אוסם. בפעם הקודמת שהתחילו לדבר על עליות מחירים, הממשלה הגיבה והשתיקה ואמרה, עכשיו אוסם, שזה קונצרן חצוף בצורה בלתי רגילה, וכל מי שקורא לאחרים אני מצטרף, פתאום החליט על דעת עצמו לעשות העלה די חדה, ואחרים נאלצים להתיישר עם אוסם, כי מה הם יצאו פריירים, ואני לא שומע לא אותך, לא את ליברמן, לא מזמנים את מנכ״ל אוסם לבדוק מה הקטע שלו.
את זוכרת מה כך לא נסק בפעם הקודמת שאוסלם הוא הלך ושם להם אקדח על השולחן.
תקשיבו רגע, אפשר להיות פופוליסטים בכל דרך שאני
רוצה. לא פופוליזם, הם לא העלו מחירים, זה לא היה פופוליזם. כחלון דאג לעניים.
למה שלא תיתן לה לענות?
תקשיב, אם בוא נעשה תחרות מי יותר עני ואז עזוב. אני אומרת לכם את הדבר הבא, עליית המחירים היא קשה, היא משקפת מציאות של יוקר מחיה יקר יותר מה-OECD, וממשלת ישראל צריכה לטפל בזה בכל הכלים שעומדים לרשותה. אני קוראת ליצרנים לא להעלות מחירים בגלל שנת הקורונה, בגלל שנתיים הקורונה, בגלל המורכבות, בגלל שאנחנו רואים שהעגלה גדלה והמוצרים קטנים, היקף המוצרים קטן, והלקוחות משלמים, הצרכנים משלמים יותר. חד משמעית. אני אומרת לכם שבתוך הנוסחה הזאת היא לא שחור לבן. אתה רוצה לחזק את התעשייה, אני מזכירה לכם שאני גם שרת התעשייה. אתה רוצה להשאיר פה עצמאות, בטח ראינו בקורונה, שבו אתה כמדינת עיר רוצה להבטיח שיש לך יצור מקומי שתוכל לתת מענה, ואתה גם מודע, אני מודעת, להשפעות העולמיות, כי יוקר המחיר בכל העולם, גם מוצרי להם גם שינוע וכו'. את זה צריך לנהל בשום שכל, משום שאם יש עכשיו 600 אנשים באוסם בסדרות, ו-700 אנשים בקריית גת באוסם, הדבר האחרון שאני רוצה שהם ילכו הביתה, כי אנחנו אחראים גם להבטלה, ולאופן שבו אנחנו דואגים לתעסוקה במציאות שבה
אתם... אבל עם כל הכבוד, היה פה פרופסור זליחה על הקו פעמיים, והוא, כן, שהוא כלכלן מה, בוא נגיד, מהבכירים במשק, אומר שהסיבה לעליות המחירים של החברות הפרטיות, זה בגלל העלאות המיסים של הממשלה הזאת. אתם במדיניות שלכם גורמים לעליות המחירים.
גם בעלה, אני מזכירה לכם, לא כולם יודעים ששרת הכלכלה לא אחראית על מיסים, אבל גם בנושא המיסים אני עוסקת, יש לי המלצות רבות ומגוונות, כולל התייחסות לנושא המיסים בדברים מסוימים, ואתם גם רואים ששר האוצר מוריד מכסים ומוריד מיסים ולייבא, ואתם רואים את רפורמת החקלאות שמוביל שר החקלאות, ואת המתח המובנה של בין לייבא פירות ירקות שהתכלית שלהם היא להוזיל מחירים, לבין האמירה המשמעותית של החקלאים, תגנו עלינו כי בלעדינו לא יהיה חקלאות
כן,
בארץ.
כן, זה לא מתכנס בינתיים.
אני מזכיר לך שבפעם הקודמת שעלו מחירים, יאיר לפיד לבש אפוד צהוב ויצא להצטלם מחוץ לבית שלו.
של מה?
שבפעם הקודמת שהיו פה עליות מחירים יותר מינוריות, יאיר לפיד לבש אפוד צהוב ויצא להצטלם מחוץ לבית שלו, שאנחנו כולם יודעים איפה הוא.
לא יודעת על מה אתה מדבר, אני אומרת לך שאנחנו צריכים לוודא...
גם יאיר לפיד לא.
לא יודעת על מה אתה מדבר. אתה שואל אותי עניינית, אנחנו צריכים להוריד את המחירים, אנחנו צריכים לוודא איזון נכון בין שמירה לתעשייה המקומית ליבוא, ואנחנו עוסקים במציאת נקודת האיזון. אנחנו צריכים לפעול מהר, כי האזרחים, יש לי סקר ביד שאומר שהאזרחים חושבים שהעניין הצרכני ביוקר המחיה הוא יותר מאיים מאשר האיראנים. ואנחנו לא יכולים לתלם מזה כממשלה, וכל אחד בתחום אחריותו, שר החקלאות, אני, שר האוצר, שר הבריאות, בהקשרים של טואלטיקה וכו', צריכים לעשות כדי להוריד מחירים. רפורמת היבוא שאני מובילה היא בשורה דרמטית, משמעותית, שהיא תשפיע על הגיוון, על הכמות ועל המחיר, או הורדת המחיר לצרכן. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להתעסק עם זה. לגבי התעשייה עצמה, אני אומרת לכם, שוב אני קוראת, תראה, אתם תצטטו רק מה שנוח לכם, אני קוראת לתעשייה, אני קוראת לא להעלות מחירים בגלל מורכבות המציאות שאנחנו נמצאים בבית הזאת, למרות שאני מבינה שחומרי הגלם עלו, אני קוראת להם שוב ושוב ושוב, ותאמינו להם, אני לא עושה את זה רק מגלי העשר, אני מדברת איתם ישירות, אני רק לא נותנת לזה
תודה. יש לך איזושהי סנקציה? אני שואל כאן, לא יודע, אוסם למשל, הם צריכים לקבל כפה, לא רק
אני קוראת להם. אין לי סנקציה על גוף פרטי.
אז איך כך לא נצליח, אז איך כך לא נצליח למנוע מהם להעלות מחירים?
כי כחלון עשה פעולות גם מול כאלה שנבחרים, ואתה יכול לדעת מה הרווח שלהם. אני מזכירה לכם, אוסם נרכשה כולה על ידי נסטלה כגוף עולמי, והם גוף פרטי לחלוטין, והם יקבלו את ההחלטות. אני רוצה כן לפנות אליהם ולהגיד להם, תקשיבו, אתם פועלים בפריפריה, אתם עושים נכון בפריפריה לספק תעסוקה, שימו לב, דיר בלקום, יש לזה משמעות וכו', אבל בואו לא נעשה הצגות שאני אגיד לאוסם, תורידו מחירים, והם, או לא, אל תעלו מחירים, ושיש בסמכותי לעשות את זה. חוץ מלפנות אליהם ולהגיד להם, רבותיי, אתם פועלים בישראל, יש מורכבות בעת הזאת, שעת מגפה, בואו תירתמו למאמץ הלאומי, חוץ מזה, באמת, באמת, אין פה סנקציות שאני יכולה להפעיל, ואני אומרת את זה בצורה הכי ישירה.
תגידי, מה את אומרת על זה שהפסיקו את הנטיות של קלקל בנגב, איפה שראית סלח ביקר שם בשבת, והתקפלו, למרות שיש החלטת ממשלה, והכל מאושר בבגץ לעשות נטיות על השטחים של מדינת ישראל בנגב, ובגלל הלחץ של רעם מפסיקים את הנטיות בחודש שבט?
ישראל צריכה לנטוע ולהצמיח ולגדל בכל מקום בארץ, אני לא בקיאה בפרטים למה וכמה,
לא בקיאה בפרטים, טוב.
לא, באמת.
על הפיד, את לא יודעת על מה אני מדבר, פה את לא בקיאה בפרטים.
מה לעשות, אין לה דסק אינו ניוז ששולח לה כל הזמן בוואטסאפ את כל השטויות האלה.
אני גם משתדלת לא לעסוק במה שלא מחייב עיסוק.
גם אני.
ותשומת הלב שלי לשים
בעיקר. איפה את עומדת בנושא הקורונה, שרה ברביבאי, בנושא הקורונה בנט, ראש הממשלה בנט, שדיבר על 50,000 וכולי, לבין שר הבריאות אורוביץ, שאומנם אמר, אנחנו מתואמים, אבל אמר שהוא נגד להלך אימים על ציבור. בסך הכל נראה לך הגיוני שאנחנו אומרים, רבותיי, ההדבקה פה אי אפשר לעצור אותה, אז יש חיסונים, תתחסנו, תודה ושלום.
אני רק מעדכן שכרגע הודכנו על 10,000 מאומתים היום.
המאומתים עשו ויעלו דרמטיים. אני מזכירה לכם, דרמטית, אני מזכירה לכם שלפני שבועיים שלושה, כשראש הממשלה אמר, תקשיבו, אנחנו לפני גל שלא ידענו כמותו, אז אמרתם שהוא אשטרי, ואוי ואבוי, ומה פתאום. ראינו את הנתונים, ראינו מה קרה בדרום אפריקה, ראינו מה קרה באירופה, ואמרנו, הגל הזה בדרך אלינו. ניסינו להרוויח זמן, להגביר חיסונים, להוריד את זה, בכל היבט שהוא, גם בהקשרים של ילדים שנוספו עכשיו, גם להביא את התרופות, גם להבטיח חיסון רביעי לאוכלוסיות בסיכון, לעשות את כל הפעולות הנדרשות כאשר האומיקרון...
את מרגישה שהממשלה יודעת מה היא רוצה? כי פה אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, ההוא מפחיד, ההוא אומר תפסיקו להפחיד.
לא, אני חושבת שהממשלה בוודאי בהקשר של הקורונה פועלת באחריות, אומרת גם לציבור, תקשיבו, זה לא עסק של ממשלה למטה, למעלה ואזרח מהשורה שיעשה מה שהוא רוצה. ההתנהגות הציבורית וכל אחת הפרטית שלו, באופן שבו הוא מגן על עצמו ועל סביבתו, בסוף אנחנו נאפשר את הכלים, ניתן את החיסונים, נעודד את המערכות של הצלוחות, גם במסחר, גם בחינוך וכו', אבל בסוף האחריות האישית היא נכונה גם היום, אולי היום יותר מתמיד, בעיקר לנוכחה, תפוצה של
האומיקרון. השרה אורנה ברביבאי, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
כל טוב, להתראות.
ביי, פרסומות. שלום, יוליה פלוטקין, שחקנית ודוגמנית.
שלום.
מה המצב?
בסדר, עכשיו בסדר.
מה, עברת לינץ'?
סוג של, כן.
זה ביאס אותך? לקחת את זה קשה?
לא, המטרה שלי יותר חשובה, אני לא אגיד שזה לא היה לי נעים, כן, באיזשהו שלב חסמתי את התגובות, אבל בסדר, יש תגובות לכאן ולכאן. חבר רק שהשיח נהיה אלים מאוד ובוטה, אבל בסדר.
כן, אנחנו
פה עובדים. אולי כהרגלנו נספר למאזינים על מה מדובר.
למה שכולם יבינו על מה מדובר? אנחנו מדברים.
האמת שאין צורך.
בדיוק. טוב, בוא נשמע קטע ממה שהעלית באינסטגרם. אתמול זה היה, שלשום, מתי? בטיק טוק, איפה זה היה? העלית בטיק טוק?
טיק טוק, טיק טוק.
כן, טוב, בוא נשמע ואחרי זה תסבירי לנו את האירוע.
עומר אדם בשיר כגדילה, אני לא ראיתי דבר כזה מימיי, 2022. מה קרה, התחשק לך להשתמש בלחן של הרוסים, ואז עשית מזה חגיגה? גועל נפש, וכל מי שנותן לי לזה יד ונותנת לזה יד, אנה זק, ממי, את ילדה חכמה, איך את אומרת שזה מצחיק אותך? מה מצחיק בזה? שצוחקים על ילדות רוסיות שהוא מנצל בדרכו, מה מצחיק? אני לא מבינה, תתעוררו, וכל מי שהולך לרקוד את זה בשירי חתונות נותן יד לגועל נפש הזה. איכס, איכס, איכס.
טוב, אז אנחנו מדברים על השיר של עומר אדם כמובן, כגדילה, תכף נשמע איזה כמה מהצלילים ממנו, ו...
מה מקפיץ אותך שם?
כן, מה קרה?
תגובה מתלהמת, אין ספק מבחינתי, אבל מה זה מה מקפיץ אותי? אני ילדה שעלתה לארץ, ושעד לפני כמה שנים, נגיד עד לפני עשור וחצי, כל הזמן קיבלה הערות על כגדילה ויוליה ירוסייה וזונה מצריכה וכדומה. והשיר הזה הוא פשוט אוסף של אמרות ומילים שמעלות את זה עוד פעם לתודעה.
את אוהבת את עומר אדם באופן כללי?
בכללי אני חושבת שהשירים שלו מקפיצים ואני רוקט אותם בחתונות ופה בדיוק הבעיה. כשהתגובה של כולם היא זה מצחיק, מה הבעיה קצת הומור עצמי, אז אני לא מאמינה בשירים שצוחקים על לידה שלמה, על נשים.
בואי נשמע שנייה קטע מהשיר ותגידי מה מפריע לך, בסדר? סבבה? יאללה, בוא. אני בינתיים מחפש את התגובה שלו למיכל...
אחלה מוזיקה דרך אגב.
כן,
שירות טוב.
בוא אני אגיד לך, לא צריך לשמוע, אני אגיד לך.
רגע, הנה, שנייה, שנייה.
יש פה מציאות אחרת, כל האנשים זורמים לים. בין הים והשמיים, חם לי, חם לי, כולי מים. מה עכשיו? מה יהיה, מאיפה בא? אומרת לי עברית, קשה שפה. כל היום רק נהיית ודה. והיא אומרת כגדילה, לה, לה, מה קרה, לה, לה, והיא שותה, לה,
והיא שותה, לא, זה הקטע.
והיום היא בכלל לא בטו,
יוליה.
חה, חה, חה,
מה, מה מפריע?
בכלל לא בטו, חה, חה, חה.
והיא שותה, תתה. השותה, אני חושב, זה הקטע.
והיא בכלל לא בטו. חה, 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 והיא גם רוצה את הכסף, ולא, אני לא בטוח, היא לא בטוחה מה שלי ומה שלה, ו... זה לא נגמר. והיא רוצה מיקונוס, וזה, אתה יודע, מחפיץ נשים, שם אותם במקום...
זה לא מחפיץ נשים, זה מחפיץ רוסיות.
מחפיץ רוסיות, נשים רוסיות.
לא, אבל מה, זה...
מה, שנייה,
תגידי, מה, יוליה, באמת, באמת נפגעת?
בך, אתה לא ראית את זה בתגובה שלי, מה זה היה, זה, זה היה טייק אחד שהעליתי. אם הייתי יודעת שזה יורר כזו שערה, אז לפחות
או שראית, או ראית שיש שערה, כאילו שמעת את השיר ונפגעת, או שראית שיש ביקורת על השיר, הלכת, שמעת את השיר ונפגעת. איך זה היה?
זה לא משנה, אני בן אדם אותנטי, אם הייתם עוקבים אחריי, אז הייתם רואים שאני מדברת על הרבה דברים חשובים שקשורים במעמד נשים ובאלימות, וגם נכון. אני עובדת בזה.
ראיתי גם איזושהי, איזשהו טיק טוק שלך לבנות לא להתפשט, בקטע של
נכון.
מי שרוצה ללכת להיות דוגמנית, ודבר ראשון ראיתי גם באיזו הרצאה שאמרת, דבר ראשון מבקשים איך להתפשט, אז אל תתפשטי, כי אני יודע שאת מודע, שאת פועלת
לא יודע, בזה. הרבה, הרבה עולים או יוצאי ברית המועצות לשעבר, מאוד אוהבים את השיר, ולא לקחו את זה קשה כמוך.
הרבה כן, והרבה לא. אני חושבת שמי שנכנס לאובי כל אחד, איפה שזה נוגע בו, אתה יודע, אני אגיד לך מה המטעה פה. המוזיקה היא מעולה, היא קצבית, היא רוסית, היא בלקנית, היא כל מה שאנחנו אוהבים. אני אישית שמעתי את השיר פעם אחת, והוא הדליק אותי. אני לא צריכה לדבר בשם כולם, לדבר בשם עצמי. כמובן שהמון הזדהו איתי, והמון גם לא. וזה בסדר לעורר שיח, אבל אם אני גרמתי פה לכמה, לא רק נערות, לכמה נשים ללכת עם ראש דקוף, ואני דיברתי בשמם, אז עשיתי את שלי.
קראת את התגובה שלו למרב מיכאלי?
כן, אני לא נכנסת לזה,
לא, אבל יש כאלה שלא, אז אני אקריא אותה. גברת מיכאלי היקרה, כי היא ביקרה אותו, כמובן, הראשונה שביקרה אותו. קודם כל, כבוד שאת מתייחסת לשיר ברצינות כזו. אני ומשפחתי מגיעים ממוצא קווקזי, ולעולם לא הייתה כוונה לפגוע באף אדם. השיר נכתב על ידי הכותבים בהומור עצמי, ובוצע כך על ידי גם. אז בבקשה, לפני שאת כותבת פוסט בשביל לקדם את המעמד הפוליטי שלך, תנשמי, תתעסקי בעניינים שלך, ולפני שאת מטיפה למוסר, או מנסה להגן על עדה שאני חלק ממנה, כדאי שתתייחסי בכבוד לעובדות שלך. ואת גם מוזמנת לצפות בתוכנית מצב האומה בכיכובו של בן זוגך, שבניגוד אליי מנסה לצחוק על כל המדינה במודע, וגם על הקהילה הרוסית. למרות הכל, אוהב אותך השרה, מקווה שתנסי לעשות משהו מועיל בענף התחבורה. הפנץ' בסוף, אוהב אותך השרה, המורה, אוהב אותך. כן, תגובתך.
אני אין לי מה להגיב על התגובה שלו למרב מיכאלי, זה... בחירה שלו איך להתבטא, וזה בסדר. זהו.
טוב. סבבה, תשמעי, אני מאמין לך שנפגעת, וזה פגיעה אותנטית וכאלה.
היו גם איומים כאילו לגבי הלין שעברת, לא הייתי מודע לזה.
אם איימו עליי? לא, לא איימו עליי, אבל קיללו וגיטפו, וקראו לי רוסיה מפריחה.
וואלה.
כן, ואת כולה רוסיה,
אני לא, אני חושב שזה שיר קליל ושטויות וחרטה, וכולם שותים במסיבות, ואת יודעת, פה גם
כולם שותים, אבל הוא אומר שהרוסיות שותות.
בסדר, אז נו.
השאלה היא, תגידי, זה עוד קיים? יש עוד גזענות כלפי הרוסים?
מה יש לי?
האם עוד יש גזענות מול הרוסים כפי שהיה?
רק שלשום, לפני כמה ימים שמענו על הילד של ניקול ריידמן, שידוע שהוא רוסי כי אמא שלו ידועה, והוא חטף מכות.
באמת? לא שמעתי.
וגם ליאן, הילדה ששפכו עליה האקונומיקה, גם היא רוסיה.
באמת?
לא ידעתי את זה.
באמת?
מה, הילדים של ניקול ריידמן?
זה שני מקרים, היא דיברה על הילד של ניקול, ועל הילדה עם האקונומיקה שזה אירוע באמת מחריד, לא ידעתי שהוא רוסיה.
גם אני לא ידעתי. טוב, יוליה פלוטקין.
חבר'ה, הגזענות קיימת, והמצב שלנו רק מסלים, אז בואו ננסה להרגיע, בואו ניקח אחריות.
בשביל זה אנחנו פה. תודה, יוליה פלוטקין, שדיברת איתנו. פרסומות, בסדר, יש לנו אחרי זה גם 25 שנה לאסון המסוקים, אז נדבר על זה גם כן. ויש שיר סיום, אתה רוצה שיר של עומר אדם או משהו? מה אתה רוצה?
ששמעת לי את השיר של עומר אדם?
לא, לא, צריך משהו שכזה עם אסון המסוקים. טוב, נחשוב על זה. חבר'ה, תהיו איתנו בהזנה, בבקשה, לא להתפזר לנו. תודה. שלום, איילה מינקר.
שלום, מעניינים.
בסדר, את אחות של עידן, זכרו לברכה, שנפל באסון המסוקים, ועברו 25 שנה.
נכון.
וואו.
כן, עבר קצת זמן מאז.
מה התאריך?
ברביעי בפברואר, אם לא 25 שנה. כן.
וגם איזה יום זה לציין את זה, יצא לנו, תכננו את האייטם מראש, ויצא שהיה אסון מסוק אתמול.
אתמול.
כן. זה מחזיר אותך לאירוע?
כן, גם מקבלת מלא הודעות מאנשים, גם מאחים שכתבו, של רגע, איך אתם בודקים... בודקים את התחושות של אירוע כזה.
אני מצטער על החדירה, אבל זה מתבקש. בת כמה היית כשזה קרה?
אני הייתי בכיתה א', הייתי בת 7, זה בסדר. יש בינינו הפרש גדול של 14 שנה, עידן היה כמעט בן 21, ואני הייתי בת 7.
ואני מניח שאת זוכרת אחד לאחד, כאילו זה קרה אתמול, איך זה נודע לך?
את האירוע עצמו, אני זוכרת איך זה נודע לי, את האירוע באותו ערב אני ישנתי כבר, כי היה לי בית ספר לבחורת כיתה א', אז ישנתי.
ולא העירו אותך.
לא, העירו אותי, האמת היא שלמזלה, הם מאמי צריכים גם אותי על הראש שלהם כשכל הדבר הזה קורה. העירו אותי למחרת בבוקר, אבא שלי בא להעיר אותי לבית ספר, כשהקול שלו רועד, לא הלכתי לבית ספר כמובן. אני ממש זוכרת את אבא שלי, את הקול רועד, אני זוכרת את הרע שהיה בבית, והוא אמר לי שהייתה תאונה מאוד גדולה אתמול בלילה, ושעידן לא יחזור. ואני זוכרת שאני את זה לא זכרתי, נגיד, את התגובה שלי הדחקתי, וששאלתי אם אין אפשרות לבקש מהפיות שיעזרו לנו ויחזירו
עכשיו,
אותו.
עכשיו אנחנו רוצים קצת לעזור, כדי שלא נפספס. אתם מתכננים אירוע, נכון?
נכון. אנחנו התגייסנו אחים ואחיות של הנופלים, מהאסון המסוקים. אנחנו מארגנים אירוע שאנחנו רוצים שהוא יתקיים בראשון בפברואר. לצורך העניין פתחנו Head Start, כי לא הצלחנו לקבל סיוע... מימון, למימון האירוע הזה, אז אנחנו פתחנו הדסטארט כדי לגייס כסף לקיים אותו, שדרך ההדסטארט אפשר לקנות כרטיס ולהגיע. זה בעצם הולך להיות אירוע ממש באווירה אחרת, לא כמו טקס ולא לזיכרון הנופלים, אלא להיזכר ביום ההוא. כן.
ומה יהיה בו?
יהיו אנשים מגוונים מהמעטפת של אסון המסוקים, בעצם אנשים שחוו את האסון הזה, שהם לא משפחות שכולות, יהיה מישהו שהיה בפינוי שישתף את החוויה שלו, קצינת נפגעים, כתבים צבאיים שהיו ויספרו את ההיבט שלהם, ובין לבין שירים שנשיר ביחד.
איזה שירים למשל?
אז הדוברים צריכים לבחור שירים, אז עוד לא בחרנו את השירים עצמם, אבל אתמול עשינו זום הכנה של האחים, וכולם אמרו שהם רוצים את השיר כל מטוס שטס בשמיים, שזה מה שנקרא, מבחינתם שיר שצריך להיות באירוע, אז מבחינתנו. אז זה בטוח יהיה בשם האחים.
איך עוזרים לכם?
נכנסים לאתר של Head Start, הפרויקט שלו נקרא חוזרים לאסון המסוקים, ואפשר לתרום מ-50 שקלים ומעלה, כל מה שאנשים יוכלו לקחת חלק ולעזור לנו, אנחנו נשמח, וכמובן אפשר גם לקנות דרך ה-Head Start כרטיס ולהגיע לאירוע.
בסדר, אנחנו נשמע שיר שאת כתבת, נכון? ואת שרה?
כן, אני שרה.
וואלה.
זה הריפוי שלי, זה הדרך שלי להתמודד עם החיים האלה.
באופן כללי את שרה או שרק את השיר הזה?
באופן כללי, יש לי פרויקט שנקרא בין הקולות, אני עושה תהליכים קהילתיים וארגוניים דרך שירה משותפת, שזה בעצם נולד מתוך ההתמודדות שלי עם, עם עידן ועם האסון הזה.
שהיום עידן היה צריך להיות בין כמה?
44.
בין 44, כמעט 5, לא, 6, כן, נכון, 6 כבר.
את זוכרת אותו?
אני זוכרת רגעים איתו, כאילו אני לא זוכרת, נגיד, אני זוכרת רגע מארוחת ערב משותפת של המשפחה, שכמובן התחלתי לשיר ולעשות רעש בארוחת ערב, אז הוא עשה לי מבט נוזף שאני אסתום את הפה. וגם הייתי איתו, הוא התבאס שאני בת כשנולדתי, אז הוא אמר שהוא מתעלם מזה ולוקח אותי לשחק איפה שרק אפשר, אז לקח, ניסה ללמד אותי לשחק כדורסל, זה לא מאוד הלך לו בהתחשב בעובדה שהייתי פיצית. אבל כן, אז את הרגעים האלה המשותפים שהוא בא אליי לגן לקחת אותי כשהוא חוזר מהצבא ושאני רצה אליו, זה לגמרי זיכרונות שלנו.
איילה מינקר, אחות של עידן שנפל באסון המסוקים, תודה רבה.
תודה רבה.
וזה השיר, איך קוראים לשיר?
קיץ צבעוני.
תודה, שיהיה בהצלחה באירוע.
תודה, תודה רבה, תודה.
שדות רחבים מכילים את האור, נעים לפעמים קצת לא לזכור. איזה מזל שהלכת בחורף, השארת לי קיץ נקי ממך, לצאת מהסמיכות החמות בלי להרגיש את המגע של ידך. קיץ צבעוני, בהיר ושמח, ללכת יחפה בחוף המארח. שדות רחבים מכילים את האור, נעים לפעמים קצת לא לזכור. מבקר, הגעת אליי ולא משחרר, אם כבר הופעת קיים לא קיים, למה ברגע אתה שוב נעלם? קיץ צבעוני
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ומלי בנימינו, ואחראים על השידור עידו כהן ואבישג אליסף שוסטר, אורחי
הדיגיטל, זה טוב, זה גדול.
הנה הם מבסוט, הם צוחקים. לפחות אנשים פה מבינים שאני צוחק, אתה מבין? לא כמוך שכל הזמן...
לא, אני לא צוחק, אני צוחק מאוד מהשטויות שלך.
אורחי הדיגיטל, מיכל קדוש, אופרי גלייכמן ורון שיין, תודה לכולכם רבותיי. אנחנו...
יאללה, יא אוכר, נתראה מחר, שלום, ביי, תודה.
איזה יום היום? שלישי? אז מחר רביעי. טוב, אז נהיה פה מחר, ביי, ב9.
שהלכת בחורף,